בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים בדף היומי במסכת בבא מציע, בדף פ"ז, ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, בדף פ"ו עמוד ב. זה יוצא, אנחנו עצרנו, אמר רב יהודה, אמר רב, כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת, זה יוצא רבי, תגידו לי בדיוק, זה יוצא לשורות הרחבות, זה יוצא שורה חמישית מהשורות הרחבות באמצע, אמר רבי יהודה אמר רב, כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו אסור. פה הגענו אתמול. כמו שאמרנו, דף פ"ו עמוד ב', אמר רבי יהודה אמר רב, חמש שורות מהשורות הרחבות. אז כמו שאנחנו נמצאים פה אתמול בסוף השיעור, התחלנו פה לדבר על אברהם אבינו, כי דיברנו שכתוב במשנה שסעודת אברהם אבינו יותר עדיף מסעודת שלמה המלך, שכתוב שם במשנה לגבי הסוחרת הפועלים, שאם בן אדם אמר לו, מה כתוב שם במשנה? שהוא אמר שם לבן,
עלי אלן הזולכם ולא אמר להם בדיוק.
שם במעשה ברבי יוחנן ממסיה שאמר לבנו צי סחור לנו פועלים, הוא הלך, הוא פסק להם מזונות והוא לא פירש מה נכלל בזה. אז כשהוא בא אצל אבא שלו, אמר לו, בני, עכשיו אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך, כי בני אברהם, יצחק ויעקב, אתה צריך לתת להם סעודת אברהם, שזו סעודה יותר גדולה. אז הוא אמר, לך תתפוס אותם מהר לפני שמתחילים לעבוד, ותגיד להם שלא יהיה להם צביעה עליך, רק פעם וכיתית. ככה למדנו במשנה פה, בתחילת הפרק, הסוחרת הפועלים. אז לכן נכנס פה הסוגיה שהגמרא ביררה שהסעודת אברהם באמת יותר עדיף משלמה. אז הגמרא באמת הוכיחה אתמול, כן, שבאמת מבחינת הכמות, מה שלמדנו על שלמה המלך, היה באמת כמות מטורף, אבל מה, זה התחלק לכל יהודה בישראל. אבל אצל אברהם אבינו, אפילו ששם כתוב שסך הכל היה שם שלושה בקר, אבל שלושה בקר לשלוש אנשים, כל אחד בקר, אז יוצא שהסעודת אברהם אבינו הרבה יותר עדיף מסעודת שלמה המלך. אז התחלנו כבר לדבר שם על אגדות, על פרשת וירא, על כל הסיפור שם, עם שהגיעו לאברהם אבינו לבקר אותו, וזה למעשה ממשיכים עכשיו את כל האגדות של תחילת פרשת וירא, וירא השם אל אברהם. בקיצור, כל הסיפור הזה שכולם יודעים מגיל אפס, מגיל התלמוד תורה, שהגיעו שם שלושה אנשים, בהתחלה נזמו אליו כמו הרביעים, כן, כל הסיפור. עד עכשיו אנחנו ממשיכים, אנחנו נראה מה שאנחנו למדנו פעם בחומש רש"י, רואים שהכל גמרא. אז אומרת הגמרא, אמר המתחילים, אמר רב יהודה אמר רב, כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, בעצמו עשה. כל מה שאברהם אבינו עשה למלאכי השרת, הוא עשה את זה בעצמו, הלך לעבוד קשה, לא שלח שליחים. אז בגלל זה גם הקדוש ברוך הוא, הכל מידה כנגד מידה, והקדוש ברוך הוא גם כן לבניו, אז כביכול בעצמו. אבל בכל מה שעשה אברהם על ידי שליח, במקום בדברים שאברהם אבינו שלח שליח, אז פה הקדוש ברוך הוא אומר גם כן לבניו על ידי שליח. בקיצור, מה שאברהם אבינו עשה לבד למלאכי השרת, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר לילדים כביכול בעצמו. ומה שאברהם עשה על ידי שליח, הקדוש ברוך הוא לבניו גם כן מחזיר על ידי שליח. איפה אנחנו רואים את זה? אז איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? אז למעשה הגמרא לא מסבירה. הנה, כן, הגמרא לבד מסבירה את זה עכשיו. אז כתוב בפסוק, ועכשיו אנחנו הולכים לראות איפה אנחנו רואים ש...
דרך אגב, מה נפקא מינה? מה אכפת?
רוצה לחדד לך את הדבר הזה שכמה חשוב
שתעשה מצווה לעצמך. בסדר, אבל מה זה משנה? בשורה התחתונה, אני גדול כך עושה השליח של אותו דבר, מה?
המסר הוא להתאמץ, לעשות לבד, להיות דוגמה אישית. טוב, אז עכשיו הגמרא הולכת לראות איפה אנחנו רואים את הדבר הזה, שעכשיו רבי יהודה אמר רב, אומר, אז אומר דבר, כתוב בפסוק שמה, בפרשת וירא, ולבקר רץ אברהם, וכתוב שם בהמשך הפסוק, ויקח בן הבקר, הוא עצמו הלך ולקח את בן הבקר. ומה כתוב באמת, מידה כנגד מידה שהקדוש ברוך הוא באמת הביא לבד? כנגד זה כתוב, ורוח נשא מאת השם, וכתוב בהמשך הפסוק שם, ויגס על מי מן הים, שהקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול הפריח להם את הסלב, את העופות, את הבשר שיהיה להם לאכול, מידה כנגד מידה. עוד הוכחה, כתוב בתורה שמה, בהכנסת אורחים שמה של אברהם אבינו, כתוב, ויקח חמה וחלב, שהוא עצמו לקח. וכנגד זה כתוב, הנה אני ממתיר לכם לחם מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא כביכול לבד נתן את המן לישראל, את הפרנסה, הקדוש ברוך הוא נותן ממש לבד. עוד הוכחה שלישית על ההתחלה של רבי יהודה אמר רב, כתוב בפסוק שם, והוא עומד עליהם תחת העץ. זאת אומרת, הוא בעצמו עמד לפניהם, אברהם אבינו עמד ליד האורחים תחת העץ. אז כנגד זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אני עומד לפניך שם על הצור, שהקדוש ברוך הוא שם שיצא מים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני לבד עומד בעצמי לפניו. הוכחה רביעית על הקטע שמי שעושה לבד, הקדוש ברוך הוא, בגלל שאברהם אבינו עשה לבד, אז הקדוש ברוך הוא שילם, מחזיר לבד. יש פסוק שם שכתוב, ואברהם הולך עמם לשלחם. שהקדוש ברוך הוא, שאברהם אבינו ליווה אותם בעצמו, הולך עמם לשלחם. אז כנגד זה הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, כתוב שמה בפרשת בשלח, והשם הולך לפניהם יומם, שכביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו ליווה אותם. אז זה ההוכחה לקטע הראשון, שמה שאברהם אבינו עשה בעצמו, אז כנגד זה הקדוש ברוך הוא יחזיר לבד. אבל ואילו מה היה במים? במים אברהם אבינו לא נתן לבד. מה כתוב בפסוק? יוקח נא מעט מים. מה זה יוקח? על ידי שליח. אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, והקית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם. כשהקדוש ברוך הוא נתן את המים לישראל, הקדוש ברוך הוא נתן להם את זה על ידי, הקדוש ברוך הוא נתן לישראל את המים על ידי שליח. השאלה הנשאלת פה, זו שאלה לא שלי, זו שאלה של החפץ חיים הכהן הגדול, שואל שאלה עצומה פה על הגמרא. יוקחנה מעט מים. מי זה יוקחנה? מי זה יוקחנה? תודה. מי זה יוקחנה מעט מים?
מה הבעיה? יוקחנה?
לא, אתה לא שומע את השאלה. מי היה השליח? כתוב בגמרא רבי יואב, עכשיו למדנו, מה שאברהם אבינו עשה בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא שילם לבד לילדים, בלי שליח. אבל מה שאברהם אבינו שלח שליח, הקדוש ברוך הוא החזיר על ידי שליח. במים אברהם אבינו אמר יוקחנה מעט מים, והקדוש ברוך הוא במים שלח על ידי משה רבנו. אז החפץ חיים הכהן הגדול מקשה, מה רש"י אומר? מי זה היה השליח לשלוח מים?
הם בעצמם.
לא, מי זה היה השליח שאברהם אבינו שלח? מה רש"י אומר? יוקחנה, אז רש"י אומר שהוא שלח את ישמעאל לחנכו במצוות. אז החפץ חיים שאל, ריבונו של עולם, הוא לא היה עצלן לא ללכת להביא מים בשביל שלא היה לו כוח בזה. הוא סך הכל רצה הכנסת אוכלים לחנך את הבן שלו, את ישמעאל. אז מה עוולה הוא עשה? הוא היה צריך ללכת לבד? לא היה לו בעיה, הוא רצה פשוט לחנך את אברהם. אז מה המסר פה? אז גם אפשר להעריך, אבל אני אגיד את זה בקיצור. חפץ חיים אמר לנו מסר חשוב, שפה אנחנו רואים מהגמרא שלנו שהחינוך הכי טוב, תעשה לבד. אל תגיד לילד שלך תשב, תעשה, וזה החינוך. להגיד לא יעזור. החינוך הכי טוב שהילד רואה, שאתה עושה, זה החינוך יותר טוב מיוקח נא מעט מים,
תראה לך במצוות.
ככה המסר. זאת אומרת, דוגמה זה הכי הכי, דוגמה הכי הכי גדול. ואז יש לנו כבר כמה הוכחות. אתה יודע מה שאומרים בשם ראש השיבה, הרב מייסמן, הוא אומר, ממתי מתחיל חינוך אצל ילדים? כולם שואלים איזה גיל, ממתי? אז הוא אמר, אתה יודע ממתי מתחיל חינוך לילדים? מי אותו רגע שהחתן נכנס לחופה? מי החתן שנכנס לחופה מתחיל חינוך? למה? כי איך שאתה תתנהג, אני אפילו שומע לך לילדים עכשיו, איך שאתה מתנהג מיום אחרי החופה, ככה הילדים שלך התנהגו. החינוך, א', זה דבר ראשון, דוגמה אישית. כידוע, רואים את זה בעוד ועוד כמה מקומות שאנחנו רואים את הדבר הזה. זהו, אנחנו ממשיכים. בדיוק כתבתי את זה, שהיה אחד בדרך צחות, אנשים לפעמים לא קולטים איך הם עצמם מתנהגים מה שבא להם, רק צורקים על הילדים, רואים את זה לצערנו מלא. כמו שיש אנשים שמדברים בבית כנסת בתפילה, ואומרים לילדים שעה, אתה מבין, אלה מה הילד רואה, אבל זה מה שהוא עושה, אז כמו שאחד...
תגיד שאני לא בבית.
כן,
תגיד. תגיד בטלפון.
כן.
אבא, תגיד שאני לא בבית.
תגיד שאני לא בבית, זה כל התמדה. אז גם יש את הבדיחה שיש עניין להשתדך עם בת תלמיד חכם. אז אחד לא הלך לו שידוכים, כי אמרו כנראה שהבת לא בא תלמיד חכם. אז הוא מגיע, צועק על הבת שלו, למה את לא בא תלמיד חכם? בשביל, למה את לא בא תלמיד חכם? הוא לא קולט במקום מצוק על עצמו. וקיצור, המסר פה מהחפץ חיים זה, שכמה אנחנו צריכים לחנך, הדוגמה הכי אישית של הכנסת אורחים, שהבן אדם לבד מכניס אורחים, הוא עושה, הוא יביא את הכוס מים, זה מסר יותר מה שאתה תגיד לו, לך תביא. ככה אנחנו רואים מהגמרה פה. עכשיו הגמרה, אנחנו ממשיכים את הגמרה פה. הגמרא מביאה שיטה שחולקת, לא לגמרי, חולקת רק במהות השכר שאברהם אבינו זכה לילדים בגלל ההנהגה. אז אומרת הגמרא, הוא פליגה לרבי חמא ברבי חנינא, רבי יהודה בשם רב נחלק על רבי חמא ברבי חנינא, דאמר רבי חמא ברבי חנינא, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, בשכר שלושה זכו לשלושה, בשכר ששלושה מעשים של אברהם אבינו עשה, אז הוא זכה, הילדים שלו זכו לשלושה דברים במדבר. בשכר שהוא נתן למלאכים חמא וחלב, זה הדבר הראשון, אז הילדים צאצאים שלו זכו למן. הדבר השני, בשכר שבהוא עומד עליהם, הוא בשעת מעשה, הוא לבד שירת אותם, הוא הביא להם, אז זכו לעמוד הענן, שעמוד הענן כידוע גם כן עמד עלינו תמיד, כמו שכתוב בפסוק שם, והעננך עומד עליהם. והדבר השלישי, ובשכר יוקח נעמת מים, אז בזכות הדבר הזה, אז עם ישראל, הילדים של אברהם, יצחק ויעקב, זכו לבערה של מרירה. עכשיו אנחנו הולכים לבאר עוד את ההמשך של כל תחילת פרשת ואירע, את הסיפור אברהם אבינו עם המלאכים. אז כתוב שם בפסוק, בפרשת וירא, שאברהם אבינו אומר למלאכים, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. אמר רבי ינאי ברבי ישמעאל, אמרו לו אחר כך שהמלאכים התגלו, אז המלאכים אמרו לאברהם, וכי בערבים חשדתנו? אתה חשדת אותנו שאנחנו ערבים שהם משתחווים לאבד רגליהם, אז לכן ביקשת מאיתנו שילכו והתרחצו את הרגלינו. אז הוא אומר, כבר יצא ממנו ישמעאל, הרי כבר יצא ממך ישמעאל שהוא נוהג
להשתחווה. זה כנגד מידה, לא?
זה בדיוק הדבר. בגלל זה, איך כתוב פה ככה מה שאמרתי, כן?
לא, זה בינה כנגד מידה, לא?
כבר יצא ממנו ישמעאל, זה כאילו בגלל שחשדת אותנו, אז אתה היית הראשון שהבאת את ישמעאל, זה נקרא כבר יצא ממנו ישמעאל. כמובן, יש בספר דברי יחזקאל השני ורוב, הוא כותב שמי שמשתחווה לאבד רגליהם זה אנשים שמסתכלים על הרגליים, כל דבר שהוא מצליח, הוא אומר, אני עבדתי, אני עשיתי, הוא תולה את הכל ברגליים שלו, זה כמו עבודה זרה, הוא לא מאמין בהשם.
אם לא הייתי הולך, לא הייתי מגיע.
זה המסר, הוא מאמין ברגליים שלו, זה נקרא משתחווה לאבד רגליו, זה עבודה זרה.
השתדלתי, בגלל זה הצליח.
כן, זה הדרך של...
כשהוא נכשל, הוא אומר, מה לעשות, הכל מלמעלה.
אז הדברי יחזקאל תולה את זה בזה, מי שמשתחווה לאבד רגליים. עוד כתוב בתחילת הפרשייה, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. שואלת הגמרא, מהי כחום היום? אז כולכם יודעים מי הרש"י על התורה, אבל המקור זה פה. אומרת הגמרא, מה זה נקרא כחום היום? אמר רבי חמא ברבי חנינא, אותו היום שהמלאכים הגיעו לבקר את אברהם אבינו, יום שלישי של מילה של אברהם היה, שאז הוא היה חולה ביותר, אמרנו כבר שיש את המחלוקת ראשונים, האם העיקר החולי זה ביום השלישי? או כל שלושת הימים הראשונים. אז יש בזה מחלוקת הראשונים. אז המרש"י כותב פה בדעת רש"י, שכל שלושת הימים, ההפך אומר המרש"י, ראשון זה הכי מסוכן, שני הכי מסוכן. ביום השלישי מבחינת סכנה, זה פחות סכנה סובר המרש"י, אבל החולשה, בגלל שעבר עליך, עבר על הבן אדם כאילו של יומיים, אז היום השלישי הוא כבר גמור. אבל מבחינת הסכנה, לפי המרש"י, אבל יש מחלוקת ראשונים בזה.
כמו שמעון ולוי, שבאו ביום השלישי באותם כואבים.
כן, בשלישי לימיני זה היום באותם כואבים. יש כאלה אומרים ששלישי זה יותר כואב מראשון שני, יש כאלה אומרים לא. שלישי זה אחרי ראשון שני, אז... אבל זה לא אומר, זה לא מוציא ראשון ושני, זה מחלוקת ראשוני. אבל כל פנים, שלישי למילה זה העניין שעושים סעודות ועניינים. בקיצור, זה היה יום שלישי של מילה של אברהם אביה, שהיה לו איסורים מאוד חזקים, הוא היה מאוד חולה. הוא בא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם, הקדוש ברוך הוא הגיע לעשות ביקור חולים אצל אברהם אבינו כביכול. אז הציע הקדוש ברוך הוא חמה מן ארתיקה בשביל שיהיה חם מאוד, ואז אנשים לא יסתובבו ברחובות, ואז כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחים, אברהם אבינו היה בית שם 24 שעות אורחים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו יום חופש, אותו עכשיו חולה, תירגע. אבל אברהם הצטער, הוא ראה שלא מגיע לאורחים, הוא לא הרפא. שדרי לאליעזר למפק לבארה, הוא שלח את העבד שלו לאליעזר לצאת החוצה לראות אם יש מישהו מסתובב ברחובות והוא צריך אוכל, אז הוא חיפש נפק ולא אשכח. אליעזר יצא ולא מצא שום אחד, ובקיצור אז הוא חוזר ומספר לאברהם אבינו, אמר, ואז הוא אומר, הוא מספר לאברהם שלא מצא, אמר, אז אברהם אמר לו, לא מאמנה לך, אני לא מאמין לדברים שלך. אז הבן איש חי מסביר למה, כי הוא חשד בו שהוא מתכוון לטובה שלו, שלא להטריח, הוא כאילו, הוא חשד באליעזר כמו שבפועל היה, אומר הבן איש חי, רק הוא חשד בו שאולי הוא לא רוצה להטריח את הבוס שלו, הוא רואה שאיך הוא חלש, זה הבן איש חי מסביר. אבל יש מפרשים אחרים מסבירים, לכאורה זה מאוד קשה להגיד, איך הוא אומר לאליעזר לא מאמנה לך? מי שמכיר קצת את דרשות חז"ל אליעזר, מה כתוב על אליעזר? דולה ומשקה מתורת רבו. יש מדרשים שכתוב שאליעזר היה צדיק גדול, דולה ומשקה מתורת רבו. זה איך פה כתוב בגמרא, שואלים המפרשים, אמר לו לא מאמנה לך, לא מאמין לדברים שלך, זה תמיד חכם היה אליעזר, לא אחד קטלקני כזה, ככה מפרשים שואלים. אז הוא אומר, אומרים המפרשים, פה אנחנו רואים, אחרי הכל הוא היה סוג של עבד, כן, כמו שאתם יודעים, עבד, אז הוא אומר, ביום חם, בפועל, הוא היה צודק, אין אנשים, אבל אם יש למישהו רצון חזק, אפילו שיהיה יום הכי חמסין, אם יש לך רצון חזק לקיים את המצווה, אתה תצליח. כך אומרים המפרשים, ברצון חזק יהיה יום החמסין, אם אתה תרצה באמת אורח, אתה תקבל אורח. אז פה, בקטע הזה, הוא אמר לו, לא מאמנה לך, זאת אומרת, אתה לא בדרגה הזאת של... יש כאלה אומרים, לא מאמנה לך, אתה לא עשית המשכה, אמונה זה מלשון המשכה, אבל כל פנים, זה לא היה לך עדיין. אתה צדיק גדול, אבל את הרצון הזה החזק, זה אין לך עדיין. אומרת הגמרא, היינו דאמרי תנן, זה המקום מה שאנשים נוהגים להגיד, לס אמנותא בעבדי, אין נאמנות בעבדים. איפה זה מגיע רבי דוד? מהמקור של הגמרא פה, שאברהם אבינו אמר לאליעזר שאין לו נאמנות. ספר את הגמרא, הוא לא התייאש, כמו שאמרנו, למי שיש רצון מוצא, נפק איום, הוא יצא בעצמו. ואז חזי אל הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את הקדוש ברוך עומד ליד, דקאי הבבא שעומד בפתח. היינו דכסיב, זה מה שכתוב שם בפסוק, שהוא אומר להשם, אל נא תעבור מעל עבדך. הוא אמר לקדוש ברוך הוא שבא לבקר, אל נא תעבור, תישאר פה, אני רוצה לחפש אורח. אבל הקדוש ברוך הוא ראה את הסבל שהוא ראה, כיוון דחזה דקעסר ושרה. כמו שרשי מסביר שהקדוש ברוך הוא ראה איך שהיה לו איסורים שם באותו מקום המילה, אז הקדוש ברוך הוא ראה איך שהוא קושר את התחבושת ועוד פעם פותח, מסכן, היה לו איסורים חזקים. אז אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, לב אור אחר עלמי כמחה, זה לא דרך ארץ לעמוד ליד מישהו שמטפל שם במקום, זה לא דרך ארץ לעמוד כאן. מבאר את הגמרא החידוש שזה לא ידעתם, הגמרא מחדשת פה. היינו דכסיב, זה מה שכתוב, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירץ לקראתם. אז לכאורה יש פה קשה מי שמדייק בפסוקים, שואל, אומרת הגמרא. בתחילה כתוב, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מה זה אומר ניצבים עליו? הם כבר עמדו בסמיכות אליו. ואז הפסוק ממשיך, וירץ לקראתם. רגע, הם עמדו פה. אז מה קורה? הוא אומר, הם כנראה הגיעו מהצד, הם עמדו כבר ליד. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שעכשיו לא מתאים לעמוד ליד. הקדוש ברוך הוא שחרר פה את החבר'ה, ואז הם הלכו. ואז וירץ לקראתם, הוא אמר, תחזרו, תחזרו, הכל בסדר. כך אומרת הגמרא, מעיקרא אסו קמו עליהם. בתחילה הם הגיעו ועמדו לידו. אבל כי חזיהו דעה וליצרה, לא קשור להשם באמת, הם עצמם גם הבינו את זה. הם ראו שיש לו צער, אמרו לעצמם, לעבור אחר למי כמחה, יש לו צער עכשיו בברית מילה, זה לא מתאים פה עכשיו לעמוד, ככה המלאכים אמרו, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר מקודם לעבור אחר, אז הם גם אמרו, אז לכן הם הלכו, ואז הוא ראה את זה שהם הולכים, אז הוא אמר, וירץ לקראתם, בוא תחזרו, תבואו, אני מכניס אורחים, הכל חופשי, הכל רגיל, איזה מסירות נפש למצוות הכנסת אורחים. עכשיו, מי באמת היה שלושה אנשים? כולם יודעים, בהתחלה הם נדמהים כערבים, אבל בפועל הם היו המלאכים. מי זה, איזה מלאכים הם היו? מה נינו? אז אומרת הגמרא, מה נינו שלושה אנשים? מתרצת הגמרא שזה המלאך מיכאל וגבריאל ורפאל. עכשיו, לשם מה הגיעו שלושת המלאכים? מבארת הגמרא ככה, מיכאל שבא לבשר את שרה. מיכאל, המלאך מיכאל, הוא הגיע לבשר לשרה שיוולד לבן רב יואב, כן, זה מלאך מיכאל. רפאל, וכשמו, כן, הוא יודעים שהוא ממונה על הרפואות, שבא לרפא את אברהם. גבריאל, זה מלשון גבורה, עזה למפחה לסדום. הוא הלך להפוך את סדום. שואלת הגמרא, אז לפי זה, מי אמור ללכת להפוך את סדום? רק מלאך גבריאל. שואלת הגמרא, בכתיב יש שם הפסוק בהמשך, כתוב, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. אז כמה הגיעו להפוך סדום? ויבואו שתיים, ולא רק גבריאל. תרצת הגמרא, דאזל מיכאל בעדי לשזבי ללוט. מיכאל הלך איתו בשביל להציל את לוט. זאת אומרת, בפועל מי הפך את סדום? רק גבריאל. אבל מיכאל, הוא הלך גם כן להציל. זאת אומרת, מיכאל, מה הוא עשה כבר? הוא בא לבשר את שרה, אז הוא גם כן הלך להפך את סדום.
מה פתאום? מלאך עושה רק שליחות אחד, יכול לך את השני שליחות אחד.
יפה מאוד. מי שואל את השאלה הזאת? תוספות. זה שאלה שתוספות שואל. תסתכלו, תוספות. תוספות השלישי בעמוד, אהוד האסה לשז ולילות, שואל תוספות, אתם מדברים בבראשית רבה במדרש, דאין מלאך אחד עושה שתי שלוחיות. אז תוספות נתרץ ככה, מתי אין מלאך אחד עושה שתי שלוחיות? בבת אחת. הוא לא יכול עכשיו פה ופה. אבל אחרי שהוא סיים אחד, אז הוא כן יכול להמשיך. תסתכל את התירוץ, ויש לומר, דכאן לא עשה מיכאל בשליחות אחד, כי מעשה אחד שבישר את שרה. זה היה השליחות אחד. עכשיו, הוא כשהלך משם לסדום, אז הוא תחלה שליחות אחרת, וכמו שתוספות מסביר, ודווקא במקום אחד זה נושא בית שליחות. במקום אחד הוא לא יכול לעשות שתי שליחות. אבל אחרי שהוא סיים במקום אחד, הוא יכול ללכת להמשיך. ואז הוא ממשיך פה את המדרש, ובראשית רבה יש שרפאל בא להציל את לוט. עכשיו אומר תוספות, רפואת אברהם אינה נזכרת. ואפילו בא כמו כן לרפואת אברהם, אומר תוספות, חשיב הכל שליחות הרחת, זה רפואה והצלה עניין אחד הוא. אבל מה השאלה שעכשיו יש לי על תוספות, זה לא אני שואל, זה... מה, למה, מה אתה חוסך עם מלאכים? חסר לקדוש ברוך הוא מלאכים? מה אתה צריך לבין? אותו מיכאל שבא להציל את לוט, אותו מיכאל שבא לבשר את שרה שיוולד לבן, אותו אחד הולך להציל את לוט. מה פה, תשלח עוד מלאכים, מה יש שפע למעלה בשמיים? מה, מה הקטע? זה בורד חזק, תבינו אותו, תראה כמה 70 פנים לתורה, כמה חזק. זה החידושי ערים. האדמו"ר הראשון מגור זה חידושי ערים, יש לו חידושי ערים על הש"ס. אז הוא אומר בורד מאוד מאוד חזק. לוט ניצל, מי יצא מלוט? איזה מי יצא מלוט? מי, איזה צאצא? דוד המלך. דוד המלך יצא מלוט. עכשיו, דוד המלך לכאורה יצא ממי? מירות. עכשיו, לכאורה, מה אתה מוציא, מה יש לנו מדוד המלך? אסור לבוא בקהל. אנחנו יודעים שמואבי והמוני, לא יבוא המוני מואבי בקהל השם.
המוני ולא המוני.
אז עושים את הדרשה המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. למה אנחנו אומרים המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית? מה הסיבה שהגמרא דורשת שנקבות מואביות ונקבות המוניות כן יכולות לבוא בקהל?
אין,
מה הסיבה?
אין דרכה לקדם את הגברים.
כי כל הסיבה שהמוני מואב...
לא צריכה...
כל הסיבה... תהיה חזק, אתה אמור להביא ראשון את הפלפול פה.
מה שלא קיגמו אתכם?
כל הסיבה שהמוני מואב... לא, עכשיו אנחנו נעשות את הפלפול, לתרץ את השאלה ששאלנו. למה לא שייך עוד מלאך? אז הוא אומר, לכאורה הצלת שאלות. מי יצא מלא דוד המלך? מה יש לך מדוד המלך? אז הוא לבוא בקהל, הוא בא מרות. מה ענית? המוני ולא מואבי, לא יבוא המוני מואבי בקהל השם, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אז רות הייתה מואבית, אז היא כן יכולה לבוא בקהל. עכשיו, מה כל הסיבה שאנחנו אומרים המוני ולא המונית?
על שלא קידמו אתכם.
כל הסיבה שהמוני מואב...
לא קידמו אתכם.
לא קידמו, אבל אנשים...
נשים לא מקדמות.
אנשים לא מקדמות. מאיפה למדו שנשים לא מקדמות?
שרה עיני באוהל.
שרה עימנו. כל המקור התחיל משרה עימנו.
עיני באוהל.
אז הגיע מיכאל, הגיע לבשר לשרה, שיוולד לבן. מה הוא רואה פה? היה שרה אשתך, איפה אומרים עיני באוהל? אז מה אנחנו רואים פה? שנשים, הן לא מקדמות בלחם, להם אין בעיה. אז הוא אומר, אם ככה, אין לי שום בעיה ללכת להציל את לוט, כי הילדים שלו כן יוכלו לבוא בקהל. כי אצל הנשים אין בעיה, רות המואבי, המואבי ולא מואבית, אלא קהל. אותו מיכאל, בהתחלה לא רצו להציל את לוט, מה יהיה מלוט? דוד המלך וזה, זה מואבי. אבל כשהוא ראה שהנשים נשארות באוהל, אומר החידושי ערים, מזה, תראה איזה תורה, 70 פנים לתורה, מזה הגיע הפלפול, עד מאותו סיבה הוא יכל ללכת להציל את... בקיצור, כל הסיבה שהוא הציל את לוט זה רק בזכות שהוא ראה את הצניעות אצל שרה עימנו, זה המסר של החידושי ערים.
אני שמעתי שמי שהגיע לשם,
מה
פתאום בלך יוגבל הולך ל... הולך לסדום, תהפוך אותה. מה אתה מצטרף
אליהם?
מה זה,
לבוא
עם החבר'ה?
הבנת את השאלה שהוא שואל? למה הוא צריך לבוא לברם? לך לישירות, לסדום
לאחור.
בפשטות יש תשובה לזה.
התשובה שבאה...
כי הוא הגיע להגיד לאברהם שאולי אתה יכול להציל.
אבל מרד עובדי שאל את החוש הלכה לדעת הלכה.
שמה, שמה?
הוא רוצה הלכה לאברהם ובינו. היה שרה אשתך. אמר לו בואי, אמר אם ככה, אני צריך קודם כל שיצא לוט, לפני שאני הופך את סדום. קיבל ממנו הלכה. ואחר כך שהוא שמרת שדוד המלך יצא משם, אמרו מי יישא את כוס ברכה. כל אחד אמר אני ואני ואני, ובסוף אמר דוד המלך, דין האל הזה, כוס ישועות יישא. מה זה יישא הראשי תיבות, היה שרה אשתך.
אבל מה ההלכה בזה שהיא באוהל?
בזה שזה יכול להציל את לוט, כי זה ראשי את הירות המואביה משמה, ולשים שם את דוד המלך.
אבל מה הקשר לבוא לאברהם?
שהוא שואל פה הלכה.
הרב, הרב.
שאולי ישאל פה הלכה.
טוב, יפה. אנחנו ממשיכים, אומרת הגמרא,
אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותו להפוך את סדום, מה לשאול את אברהם עכשיו הלכה?
ולדעת אם הוא צריך באמצע סדום, להציל את אברהם את...
הוא לא הציל, זה מיכאל הציל אברהם.
אז הכל פנים, הגמרא תמצא שמיכאל הלך ביחד... יפה מאוד.
תתאים שם את קוטו לא.
יפה, חזק וברוך, יפה, רבי ארצי. אז הגמרא אומר, מה דם אמרו שני המלאכים סדום הבערים? אז הגמרא תרצה, אתה יודע מכן בעדיין, יש את זה נלות, וכמו שאמרנו, זאת השאלה של התוספות. אז אומרת הגמרא, די כנם, יש לנו גם מדויק מפסוק שבפועל מי הפך את סדום רק מלאך אחד. תכסיב, כתוב שם, ויהפוך את הערים האל, ולא כתיבה יהפכו. שמה מן המפה בפועל הגיע, רק גבריאל הפך את סדום. מה שכתוב ויבואו, כי אחד הגיע, מיכאל הגיע להציל את לוט. שואלת הגמרא שאלה, מה ישנה לגבי אברהם שהמלאכים הסכימו לדברים שלו? תכסיב, כן תעשה כאשר דיברת. במינים אחרים הם קיבלו את הזמנה, בפועל מי שמדייק את הפסוק, כן תעשה כאשר דיברת, כן, הרי הם לא יכולים לאכול. כן תעשה, אתה תעשה, יש כאלו מדייקים. אבל כל פנים המלאכים קיבלו את ההזמנה שלהם. עם מה ישנה לגבי לוד, הכסיב, כתוב אצל לוט, אנחנו אומרים לדף שלנו, פי זיין עמוד א', ששם כתוב ויפצר בה מאוד, שהם סירבו ללכת לבית שלו עד שירציר בה מה ההבדל. תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר מכאן, שאנחנו לומדים פה מידה דרך ארץ. שמסרבים לקטן, קטן שרוצה לכבד, מסרבים. כאילו הם לא רוצים להטריח אותו, ואין מסרבים לגדול. סתם שאלה, יש ספר אוצר שיחות צדיקים רבי דוד, למה, מה אתה צריך להגיד פה מסרבין לקטן? אתה יכול להגיד מסר אחד, אין מסרבין לגדול, קטן, בא לך כאן, אתה צריך להגיד מסרבין לקטן. חשוב לנו להגיד אין מסרבין לגדול, ולקטן תעשה מה שבא לך, אתה לא מסרבין לקטן. אז יש כאלה אומרים, הספר אוצר שיחות חיים אומרים, פה אנחנו מדייקים שיש עניין כזה, ספר מוסרי, שכן עניין מסרבין לקטן, ילד קטן, צרב לו. אתה יודע, שלא עכשיו ידומיין, יש עניין לסרק.
שהוא יעשה מה שהוא רוצה.
כן, אחר כך תמיד הוא נכנס כבר שהוא כבר בעל דעה. מסרבים.
הוא יעשה מה שהוא רוצה אחר כך.
כן, זה ספר אוצר שיחות צדיקים. אנחנו ממשיכים. הגמרא עכשיו ממשיכה לדרוש את הפסוקים שם בנושא של בעירה.
כן, אבל למה אברהם אבינו עזב את הקדוש ברוך הוא, לא הבנתי. מה זה אומר לו, אנא תעבור מעל עזריך?
זה רשי, רשי לתורה מיד אומר, גדולה הכנסת תוכים, יותר מגבל הפני שלך, זה רשי לתורה מתארץ כבר.
לא, כתוב לומדים את זה באברהם.
נכון, כתוב ברשי.
אז אני שואל מאיפה אברהם אבינו למד את זה. זה הקושיה פה. זה אומרים לומדים באברהם,
אבל
מאיפה הוא לומד את זה?
הוא אחד פעדנו אליהם מלך העולם שהיה קוני וביגור.
אברהם הוא מקור.
אברהם למד את זה מהתנאים. כתוב, יושב פתח האוהל כחם היום. מרים הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה כדי שלא יבואו אורחים. זה שהוא נמצא פה ובא אורחים, סימן שהוא רוצה שאני אקבל אותם. אנא תעבור מעל עבדך.
יפה. ממשיכה הגמרא עוד את הפסוקים. כתוב שם לכאורה סתירה בפסוקים. כתיב שם כתוב בפסוק שאברהם אבינו אומר ויקחה פת לחם. פת לחם, הקציב אחר כך כתוב אל הבקר הצברם, שמה אנחנו רואים? שבסוף הוא מניח להם בשר. אז מה המסר? מה קורה פה? אמר רבי
אליעזר, בוא מעט ועשה הרבה.
כי פה אנחנו לא יודעים ככה, מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. והמרשם מסביר, יש גם עניין להגיד מעט, למה? כי אם האורח עכשיו אתה אומר לו, וואי תיכנס, אני עכשיו הולך להפנק אותך ככה וככה, הוא מרגיש רע. אז צדיק אומר לו, לא, אני הכל בסדר, בוא תיכנס, אני לא אעשה לך כלום, איזה חביתה קטנה, אבל בסוף הוא מגיש לו איזה ארוחת בקר, בשר, זה ההגדרה של צדיקים, גם נותן לו את הרגשה הטובה. בהתחלה אומר לו הרצל, כלום, בוא תיכנס, בסוף עשה הרבה, זה צדיק, זה מרשם מדייק. את ההתחלה גם אומרים מעט, אבל רשעים אומרים הרבה, בפועל ואפילו מעט אינם עושים. מאיפה לומדים את זה, מנהלם, מאיפה לומדים את הנהגת הרשעים? הנהגת צדיקים ראינו פה אצל אברהם אבינו. ומאיפה לומדים את הנהגת הרשעים? אומרת הגמרא מיפרון. בעיקר הכתיב, בהתחלה כתוב שמה לאברהם אבינו שם בקבורה, ארץ 400 שקל כסף, כתוב שם בהמשך, ביני ובינך, מה הוא כבלה? ולבסוף כתיב, וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא. 400 שקל כסף עובר לסוחר, הוא לקח מאברהם אבינו 400 שקל כסף עובר לסוחר. עכשיו מה זה נקרא עובר לסוחר? עובר לסוחר זה נקרא שבכל מקום מתקבל השקל, שמה זה לא שקל מיני אלא קנטרי. מה זה קנטרי? תסתכלו מה שרשי מסביר, תראה איזה סכומים זה היה. אומר רשי, משקל גדול, רשי הראשון בעמוד, משקל גדול שקוראים צנטינר שזה 100 מנה. אז תעשה חשבון, בערך יוצא שכל קנטרי היה איזה 2,500 שקל. אז תעשה חשבון בסך הכל 400 כפול, יוצא איזה מיליון שקל. כל 400, כל אחד תעשה כפול, כי כל אחד היה מקנטרי שזה שוקל 100 מנה, אז תעשה חשבון כמה זה בסך הכל. אפילו שכתוב סתם שקל, אפילו שכתוב סתם שקל, אבל עדיין דאיקא דוכתא דקרא לתיקרא קנטרי, בגלל שיש מקומות שהשקלים נקראים קנטרים, והקנטרים הכי יקר שוקל 100 מנה, אז עפרון הלך ודרש, אני אמרתי לך 400 שקל, לא שקל סתם, אני התכוונתי באותו מקומות שקוראים שקל סתם לקנטרי, אז הוא ביקש את השקל עד השקל האחרון, את הסכום הטק ביותר, אז זה נקרא ממש הנהגת הרשעים שמגיע בהתחלה עם מחניפים סתם, אומרים הרבה, אבל בפועל אפילו מעט הם לא עושים.
כן, הוא ביקש קצת, מה הוא רוצה לנו את כל האלף כסף שקיבלו
מ... אבי מלך,
כן, זה כתוב גם.
הוא
600 חלב, זה עוד. נכון. כתוב בפסוק שם עוד סתירה לכאורה. כתוב בפסוק מרי שלוש שאים, קמח סולת. אז פעם אחת כתיב, קמח. ומיד אחר כתוב שתיקח סולת, מה יותר טוב?
סולת.
סולת. תרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק, מכאן שהאישה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש. שרה אמנו אמרה שתביא קמח, ואברהם אמר לה שתביא סולת. אז מפה אנחנו רואים שאישה לא אוהבת אורחים, שרה עיניה באורחים. אז סתם שאלה רבי דוד, מה אנחנו רואים פה? תסתכלו פה בפסוק, איפה אנחנו רואים פסוק שאחד אמר קמח, אחד אמר סולת? כתוב בפסוק, מרי שלוש שאים, קמח סולת. מאיפה החלטת שהוא אמר את זה?
הוא אמר שלוש שאים, קמח. שאלה תומד ששם, קמח, לא,
זה כתוב, מפרשים מספרים כמו שהוא מתאים. כי איפה כתוב שאברהם אמר קמח וסולת? כתוב הפסוק, מרי שלוש שאים קמח סולת, אולי הוא אמר את שתיהם. אז התירוץ הפשוט, מה שהוא אומר, זה מפרשים אומרים בפשטות. שהוא אמר ככה, הוא אמר לה, מרי שלוש שאים. אז היא שואלת, מה, קמח? אז הוא אמר, לא, סולת. יש אבל...
רגע, מי אמר סולת?
מרי שלוש שאים,
פסיק.
אז היא שואלת להביא קמח? אז הוא אמר סולת. עכשיו זה בפשטות שאנחנו לומדים פה, שפה אנחנו לומדים
מקמח. סולת זה יותר טוב
מ... סולת יותר טוב מקמח.
לא סולת שאתה קונה
היום. באמת, את הסולת שמוכרים היום בחנות, זה לא הסולת של פעם.
לא, לא, לא נקרא סולת.
פעם הסולת היה הקמח הכי
חשוב. מה שהיא אומר? היא אמרה קמח, הוא אמר סולת.
כן, אבל איפה רואים את זה בפסוק? אני יודע, איפה רואים בפסוק? בפסוק כתוב, מה שלא עושים קמח סולת. אז זה התירוץ פשוט, ארץ כתוב במפרשים, זה מאוד תירוץ. אבל יש מפרשים ראשונים שהם מסבירים בדיוק כפור. שלא כמו שכתוב פה, תסתכל, פה בגמרא כתוב כתיף קמח וכתיף סולת, רש"י מסביר, הפירוש של רש"י, שרש"י מסביר שהוא אמר קמח, הוא אמר סולת, הוא אמר קמח. יש מפרשים שחולקים, כי אמרה לא כתוב מה אמר. יש מפרשים שכתוב שהיא אמרה סולת והוא אמר קמח. אז פה, על השאלה הזאת, אז כל המפרשים שואלים, אז מאיפה אנחנו רואים שיש
להם הצעה בין הבוקים?
אז אני יודע, אתה יודע כמה פירושים יש, רבי דוד כבר התפוצץ לשמוע פה את כל מה שיש לי פה כתוב, אבל יש המון 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 פירושים. אחד מהתירוצים יש פשט כזה. אם אתה מתחיל להשתגע אצל אורחים, אם אתה מתחיל להביא לאורחים משהו שאתה לא מביא אליך בעצמך, הטבע יהיה בבית שאתה כבר לא תכניס אורחים יותר. זאת אומרת, אם מגיע אליך אורח, אתה מתחיל לשגע את אשתך, תקשיב, אתה מתבייש, תביא את זה, את זה, כזה מצב, אתה לא תביא יותר אורחים, אתה לא יכול להשתגע. אבל אם אצלך אורחים זה דבר שגרתי, אתה אוכל חביתה, תביא לו חביתה, אתה לא תכין לו עכשיו סלטים, מה שאתה אף פעם לא מביא, אז כזה בן אדם מכניס מלא אורחים. אז יש כאלה מפרשים הדברים לפי המדרשים האלו ככה. היא אמרה סולת כי היא לא אוהבת אורחים, אז פה חד פעמי השתגע. ברגע שהיא אמרה סולת, מפה אנחנו רואים שאישה צרה אליה באורחים, כי בדרך כלל מי שאומר סולת לא יכול להביא מלא אורחים. פעם אחת היא עכשיו מוכנה לשלוש המלאכים היום להביא סולת, אבל בדרך כלל לא, מכאן שאישה צרה אליה באורחים. אבל אחד שאוהב אורחים, אז מבחינתו אורחים זה שגרה, לא צריך להשתגע. דרך אגב, זה מוסר, הוא כותב שם, רב שלמה אייגר, הבן של רבי עקיבא אייגר, המתנגד גדול, הוא כותב בהנהגה לילדים שלו, כשאתם מכניסים אורחים, הוא כותב בהנהגות הזה, אל תביאו יותר לאורחים ממה שאתם אוכלים לעצמכם רגיל. כי אם אתם תביאו יותר לאורחים, בסוף אתם תימנעו מלעשות הכנסת אורחים. תהיו בשגרה.
זה המסר,
היום בזמננו, פעם היו רואים, עד היום יש בירושלים בכל מיני מקומות בהכנסת אורחים למהדרין, אבל לא להשתגע, הבית ככה, אם לא בא לך, זה הבית מלוכלך ככה. אני לפעמים רואה מסכנים בבית כנסת, אין להשתגע, תכניס, לא מתאים לך, לך, אתה עושה לו טובה, מה אתה צריך להרשים לו, הבנת? אז זה המסר של הכנסת אורחים.
למה הביא להם שלוש לשונות בחד דל? זה אותו דבר, יותר מדי.
או, אז מכאן שיש לך צריך להביא אורחים, כי בדרך כלל לא, זה חד פעמי ככה כתוב במפרשים. אתה יודע מה אותו ספרים אומרים? במסכת אבות כתוב, ויהיו
עניים
ביתך, ומאס מה כתוב? ואל תרבה שיחה עם האישה. זה ביחד. אז אומר ככה, ויהיו עניים בני ביתך, מתי אתה תוכל למלא עניים לבית הכנסת אורחים? זה דווקא, ואל תרבה שיחה עם האישה. שאם אתה לא תשגע את האישה עכשיו, תרבי, תביא עוד יותר, אז יוכל. אבל אם תגיד לאשתך עכשיו, תגיד, בפעם הבאה לא רוצה לראות אורח, לך איתו. יהיו עניים בני ביתך, זה ואל תרבה שיחה עם אישה, שאתה לא אומר לה, שאתה אומר לה, אל תרבה. הכל רגיל, עכשיו אנחנו אוכלים את זה, תביא עוד פשוט, עוד מנה. לא יותר, אז יהיו עניים בני ביתך. עוד וורד רבי דוד תן לי להגיד, זה ספר פרדס יוסף. זה ליל שישי אפשר להגיד פנינים. פרדס יוסף, הוא מספר סיפור גם לתרץ, כולם באים לתרץ את המפרשים שאומרים לא אומר רש"י, שהיא אמרה סולת ולא אמר קמח. פרדס יוסף מביא סיפור, הוא אומר שפעם אחד איזה אריה קטן קפץ, משל, לא יודע אם זה סיפור אמיתי, הוא לקח ואומר, אריה קטן פעם קפץ לאיזה בית כנסת, ואז הוא רואה בבית כנסת, רואים תמונה איך ששמשון הגיבור הורג אריה. אז היא רצה לאימא של אריה הקטן, לאבא שלו, הוא אומר, מה אמרו לי תמיד שאנחנו החיות הכי גדולות? יש תמונה בבית כנסת אצלהם תולה, שאיך שרואים שזה אחד הורג את האריה, ככה היא בכתה. אז מה אבא אריה ענה לילד של האריה? הוא אמר הפוך. מזה שאתה רואה תמונה, מה אנחנו רואים? שבדרך כלל אף אחד לא מצליח עליהם. מה אם תמונה, איזה סיפור היסטורי שהיה איזה פעם שמשון הגיבור שהוא הצליח עלינו. אז הוא אומר משהו שלא שגרתי, זה אנחנו עושים פרסומת. אז לפי הפרדס יוסף אומרת ככה, שרה אמרה סולת, למה היא אמרה סולת? כי זה פתאום חידוש. אז פה אנחנו רואים שזה היה משהו חידוש, כי אם זה היה משהו אורגינל, אז היא אומרת סולת, אז פה אנחנו רואים שאישה צרה עיניה באורחים, ואז יש עוד מלא פירושים, אני לא אגיד פה את הכל, כי זה מת, אתם לא תבינו פה, ותלו, אפשר להבין, אבל אי אפשר להגיד את זה בלחץ. בואו נתקדם הלאה. הלאה, יש איזה מורט יפה, אבל גם כן כתוב לי בקיצור. זה סיפור יפה, הם מספרים שאחד, איזה תואב, נגמור עם זה ונמשיך. אחד, רב שועה לקיטנר היה צדיק. סיפור שמספרים שפעם אחד הגיע אליהם אורח. והבעל אמר לאישה, תכניסי בקבוק יין. אז היא היה לו מבחר של מלא יינות, יש היום יינות של 1,000 שקל, יש יינות גם של 20 שקל. אז היא הכניסה, אמר לו, תביא יין. אז כל הזמן היא הביאה, לא, תביא משהו. היא כל הזמן הביאה בקבוקים אחרים, ואז היא אמרה, תביא את היין הטוב, עד שהיא שחררה את הבקבוק הטוב להוריה. אז אמר לפי הסיפור הזה, אמר אותו צדיק, אמר אפשר להביא פה אותו דבר פה, מה זה כתוב בתורה? שאומרים לפי הספרים האלו שהוא אמר קמח והיא אמרה סולת, מה הכוונה? שעל כל דבר שהוא הביא, היא הביאה, אז היא אמרה זה סולת, זה כבר מספיק. אז הוא אמר לא, זה קמח, הוא אמר קמח, מה שאת מביאה זה קמח, אני רוצה את הסולת האמיתית, תביא את המשובח. אז מכאן, לא יודע, מכאן לאישה שצרה, הבנת את המסר? טוב, בוא נתקדם. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק פה, כתיב לושי ועשי עוגות. כך כתוב שהוא אמר לה, ובסוף כתיב ויקח חמה וחלב ובין הבקר, ולחם לא כתוב שהביאו, לא עשו לקמיו, אז מה קורה פה? הוא אמר לושי ועשי עוגות, זאת אומרת לעשות לחם, ואחר כך כתוב רק חמה וחלב ובקר, ולא כתוב לחם, לא עשו לקמיו, מה קורה פה? תרצת הגמרא, אמר אפרים מקשאה, למה הוא היה נקרא מקשאה? שתי פירושים אומר, פירוש אחד, ישועה מוכר קישואים, או פירוש אחר, שהוא תמיד מקשה על ההלכות. אז מה הוא אמר אותו אפרים מקשה, תלמידו של רבי מאיר, בדיוק אתמול היה הילול, תלמידו של רבי מאיר, משמי דה רבי מאיר, שאברהם אבינו היה מקפיד אוכל חולין בטהריה. הוא היה מקפיד שכל המאכלים שהוא היה אוכל אפילו של חולין, היה כמו קורבנות אצלו, זה נקרא לאכול חולין בטהרו כמו קודשים. ושרה אימנו אותו היום פרסה נידה, ואז האיסה נטמעה, ולכן הוא לא הגיש, לחם. עוד וורט נגיד רבי יואב, יש וורט חזק שראיתי, הוורט הזה כתוב, יש מדרש שכתוב, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. דרך אגב, מי שיודע ששבי זה גם ראשי תיבות שמעון בן יוחאי, אנחנו ממש מתקרבים להילולה כבר בשלושה ימים, אבל לא ניכנס עכשיו לזה, אנחנו בדף היומי. אז כתוב שם במדרש, איך המדרש ממשיך? אל תקרא באדם, אלא בדם נידה, זאת אומרת שבזכות דם נידה, אנחנו קיבלנו את התורה. מה המדרש? כולם נקראים, זה נקרא מדרש פליאה. זאת אומרת, בזכות אדם נידה, עלית למרום שבית הצבי, לקחת מתנות באדם, אל תקרא באדם, אלא בדם נידה. זה מדרש ידוע. אז כולם שואלים מה המדרש פליאה. אז כולם יודעים למה בזכות מה אנחנו קיבלנו את התורה ולא המלאכים. איזה טענה היה למלאכים? שהם אכלו בשר וחלב. ככה כתוב במדרש, ואנחנו לא אכלנו בשר וחלב. אז לכאורה יש שאלה, מי שמסתכל עכשיו בפסוק שעכשיו הבאנו, בפסוק בתורה, מה כתוב? כתוב ויקח חמה וחלב ובין הבקר. אז מה אכלו קודם? אכלו קודם כל חמה וחלב, ואז אחר כך בקר, אז אין לנו שאלה של בשר וחלב. אז מה כולם יודעים שכולם שואלים על המלאכים, שהמלאכים אכלו בשר וחלב? לאכול אחר כך, יש עניין לחכות חצי שעה, אבל זה לא כמו לאכול אחרי בשר וחלב, אז מה הטענה? רק יש הלכה שידוע, שצריכים בין החלב והבשר, צריכים לקנח את הפה עם משהו. לפחות עם מה? לפחות עם לחם. אומרת המדרש, בזכות מה אנחנו קיבלנו את התורה? בזכות שהם אכלו חלב ובשר ולא קיפו את הפה. למה היה לחם שם? לא היה לחם. למה לא היה לחם? כי שר הפרסה נידה. אז לפי זה מובן המדרש. עלית למרום שביתה לקחת מתנות באדם. בזכות מה הם אכלו בשר וחלב ובשר? בגלל אדם נידה, אז לא היה לחם לקנח את הפה בין לבין. אז הם אכלו ישירות אחרי החלב, אז הם אכלו את הבן המכר ולא היה חלב באמצע ליטום. אז בזכות זה קיבלנו את התורה.
אבל מי טען עליהם שהם אכלו בשר וחלב?
מה?
מי טען? משה טען שהם
אכלו בשר וחלב? כתוב בגמרא שהמלאכים הגיעו מה אנחנו אחרים, אז אמרו שאתם אכלתם בשר וחלב שהייתם אצל אברהם אבינו, אז אתם לא יכולים לקבל את התורה. כי בתורה כתוב, נראה לי גמרא, לא? גמרא במסכת שבת, אם היה לו אותו, לא מדרש או גמרא, נראה לי גמרא במסכת שבת.
לא, יש גם שומר לו, כאילו, צער את פלסטרו של משה.
כן, שאתם לא יכולים לקבל את התורה, כי בתורה כתוב לא נכון בשר וחלב, אתם אכלתם אצל אותו זקן, נראה לי או מדרש או גמרא.
אכלתם אצלו, אתם לא זוכרים
את זה. אבל זה סוג של פלפול, אמרנו, יש 70 פנים לתורה, זה יפה. אדמור מצאנס תמיד יש לו פלפולים, זה סוג של... כי אחרת, המדרש פליאה זה כולם שואלים, זה מדרש, זה מדרש פתוח. מה, בטח ששמעת
ש... על טענה כזה?
כן, זה מדרש או גמרא, תסתכל אחר כך בגמרא שמתאים לנו זמן אחר כך, נסתכל בשבת דף בפי חד שם, פי תה. אנחנו ממשיכים. כתוב בהמשך הפסוק שמה, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר, אלי, הנה באוהל. הם שואלים את אברהם איפה שרה, מה הוא ענה להם שהיא באוהל. מה הסיבה שזה כתוב בתורה? מה השאלה, מה התשובה, כאילו מה? מתארת את הגמרא להודיע ששרה אימנו צנועה איתה. היא הייתה כזאת צנועה, יש גברים מגיעים הביתה, מלאכים קדושים, היא נשארת אצלה, היא לא הולכת להגיד להם שום דבר. אומרת הגמרא עוד המדרש, אמר רב יהודה, אמר רבי איתמר רבי יצחק, יודעים היו מלאכי השרת ששרה ממנו באוהל הייתה. הם ידעו את זה. אלא, מה היא באוהל? למה הם שאלו, היי שרה אשתך, ואז הוא ענה שהיא באוהל? כדי לחווה על בעלה, להראות לבעלה אברהם אבינו שהיא אחרת מכל החברות. כי בדרך כלל כנראה זה היה דבר טבעי שכן היו מסתובבים. אז רוצים להראות לאברהם, אנחנו שואלים, כי זה לא דבר נורמלי שהיא באוהל. כולם בדרך כלל מסוימים, לכן שואלים איפה היא, ואז להגיד באוהל, אז זה עושה חיבור, לחבב על בעלה, זה מה שהיה המטרה של העין, לחבב על בעלה. רבי יוסי ורבי חנינה אמר, שמה הסיבה שהם שאלו היי שרה אשתך? כדי לשלוח לה כושר ברכה. כושר ברכה שבירכו עליו ברכת המזון. איזה ברכת המזון? לא הלחם.
מה?
כתוב, סיבה שנייה ששאלו היי שרה אשתך, או בשביל לחבב על בעלה, או סיבה שנייה כדי לשלוח לכושר ברכה. איזה ברכת המזון? לא היה לחם. מה אתם אומרים? אז יש תשובות יעבץ, שהתשובת יעבץ כותב, שפה אנחנו רואים, קודם כל השאלה שלנו, שמחל מותר לשלוח לאישה נידה כושל ברכה. תשובת יעבץ רואית, מפה רואים שאישה נידה יכולה לשתות כושל ברכה. עכשיו, על השאלה שאנחנו אמרנו, לכאורה הוא לא הביא לחם, אז יש שיטה שאומרת באמת שזה לא היה כושל ברכה של ברכת המזון, זה היה כושל ברכה של קידוש. וכושל קידוש גם נקרא כושל ברכה, זו תשובה אחת. תשובה שנייה, היה שם לחם, אבל לחם הישן, לחם לא טרי, זאת אומרת, הטרי פרסנית, אבל עדיין הביאה להם לחם, הלחם שהיא אהבתה, את זה לא יכלו להכניס, אבל לחם ישן, הם כן, חלק אכלו. עוד שיטה, שיש שיטת דרכי משה, הרמה, שיטת דרכי משה מסובר, שעל המחיה, גם כשאתה אוכל מזונות, גם צריך לעשות את המחיה, צריך לעשות על ברוך מעין שלוש, צריך לעשות על כוס, זה שיטת דרכי משה. זה יכול להיות לפי השיטת דרכי משה, זה מטורט. היי, מה עם הכוס של ברכה אם שתו רביעית? אז כן, לא, הם לא, הבעיה היא אם שתו פחות משיעור. או אפשר להגיד שיש שיטת רבי עקיבא, רבי עקיבא שיטה בגמרא, שרבי עקיבא סובר שעל כל אוכל, אפילו שאכל שלג והוא מזונו, גם צריך לעשות ברכת המזון. לפי רבי עקיבא זה בכלל מטורץ, הם ברכו ברכת המזון אפילו זה. אבל עוד שאלה אחת ששאלנו מקודם, דרך אגב, אי פרסה נידה, אז הוא לא שלח לחם, נכון? הבאנו את המדרש. למה הוא לא הביא את זה? הוא חושב שהם ערביים. בואי, תן להם נידה. תן להם לחם טמא. לא, הם לא הקפידו חולין בטהרה, הוא חושב שהם ערביים. אז אתה אל תאכל, למה אתה לא מביא להם את הלחם? זה גם שאלה שמלא שואלים. אז מה רבנו בכי אומר? זה מסר מאוד עצום שאתם, אם אתם מכניסים אוכלים.
לא, זה לא זה, זה לא... אתה נותן להם את הלוזה, זה לא נקרא...
יפה, רבנו בכי הכותב, לא להביא למישהו אם אתה לא אוכל איתם. אל תביא להם לאכול לבד ואתה לא אוכל כאילו, אתה יודע. זה רבנו בכי כותב מפורש. יש שיטה שנייה, הרבנו בכי נראה לי מתארת גם את התירוץ השני, שכולם ידוע שזה היה בפסח. יש שיטה אחת שאומרת שהדבר הזה היה בסוכות, אם אתם רוצים לדעת. כתוב, הוא מועד אליהם תחת העץ, יש כזה מדרש, שזה היה בסוכות. אבל על פי פשטות רש"י אומר שזה היה בפסח. אז פסח, אז מרוב, הרגע שהיא פרסה נידה, אז היא ברחה. הדבר הזה נהיה חמץ. אז חמץ כבר, אין אפליות, לא מכניסים חמץ הביתה, לכן היא שחררה את זה עוד תירוץ ברבנו בכי. תירוץ שלישי, שאנחנו יודעים, הוא חשבה שהם ערביים. איזה חג זה היה בחג? יום טוב, מותר לאפות ולמשל רק ליהודים. לגויים מותר לתת רק שאריות. אז אם ככה, זה הכניס את תירוץ שלישי שכתוב. וכמו שאמרנו, את התשובה הכי פשוטה של רבנו בכי, שהמנהג לאכול... הרבנו בכי תראה את הקטע, הוא לא רצה להביא להם משהו שהוא עצמו לא אוכל, אבל עוד דבר, שאתה מכניס אורחים גם יש הנהגה טובה שתוכל איתם לתת להם הרגשה טובה, לא שאתה עומד עליהם, אתה מסתכל את שאתם אוכלים. אז הרגע שהוא ידע שהוא לא הולך לאכול איתם את הדבר הזה, אז הוא גם לא רצה להביא. אנחנו ממשיכים הלאה. אומרת הגמרא, תנה משום רבי יוסי, למה נקוד בספר תורה כשכתוב איה שרה אשתך, אז על המילה, על איו שאליו, לא איה שרה אשתך, על המילה אליו. באילם, כתוב שם, איפה כתוב באילם רבי דוד? איפה כתוב אליו? נו, במילה אליו, כתוב בתורה אליו, איפה זה כתוב אליו שהיו מנוקד שם? באיזה פסוק כתוב?
ויאמרו אליו.
הנה, אז בדיוק, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך. אז באילם, אז באלף יוד וו, יש נקודות בספר התורה אם אתם יודעים. עכשיו, אז הוא שואל פה, תנר בשום רבי יוסי, למה נקוד על היו שאליו? אז אומרת הגמרא, כי יש לנו עוד כלל שאיפה שיש נקודות, זה כאילו שאנחנו צריכים להוריד את זה. תסתכלו איך שרש"י מסביר. שעוד דקה נראית הרש"י, אז אומרת הגמרא, לימדה תורה דרך ארץ שישאל אדם באכסניה שלו. שבן אדם ישאל בשלום הבלחסניה שלו, אותו דבר פה הוא שאלו, הוא על אשת בלחסניה. עכשיו, מה הקשר זה איו? אז רש"י דיבור מתחיל עם דעת תורה, אז בעיינו נקודת איו, דלא היו צריכים להישאל, דיודין היו שהיא באוהל. למה? כל נקודה, אם כתוב נקודה בתורה, זה עוקר את הטבע שאינה אינה נדרשה. ובעיקרון, א' י' ו' היה מיותר, היו צריכים לקור את זה. הנקודה כאילו שזה לא מיותר, זה רק בא לדרשה. אז מה דורשים מפה את הדרך ארץ הזה? ואמר שמואל, שואל את הגמרא, איך אתה אומר שהם שאלו בשביל לשאול מה, איך היא מרגישה הרבנית? שואל את הגמרא, ואמר שמואל, אין שואלים בשלום אישה כלל. אתה רואה אישה, צריך להגיד לה מה שלומך. אז מה קורה פה?
לא, אבל אם זה בעלה, היה בעיה.
תרץ את הגמרא, מה שאתה אומר, על ידי בעלה שאני. על ידי בעלה זה אחרת. עכשיו, מה על ידי בעלה? אז רש"י מסביר, כן, על ידי בעלה, אתה יכול לשאול את הבעל מה שלום אשתך. עוד אסור לך ללכת...
אבל אחר כתוב, לא נשאל את
האלה. אז כבר נעשה את זה. אז רש"י כותב מפורש, על ידי בעלה, לא שישאל לה לשלום את האישה עצמה, אלא לבעלה ישאל מה שלום הגברת. זה רש"י אומר. תוספות חולק על רש"י. תוספות דיבור המתחיל על ידי בעלה, תוספות אומר, היו דווקא לשאול איי פלונית. אתה יכול לשאול את הבעל איפה היא, אבל לשאול בשלומה אפילו על ידי בעלה אסור, כדמרין על פרק 10 יוחסין. פה יש מחלוקת רש"י תוספות. הלכה אנחנו פוסקים כן כמו רש"י. הלכה אנחנו פוסקים בשולחן ערוך שמותר לבעל, השולחן ערוך פוסק מפורש, שמותר לבעל לשאול אף בשלום אישה. זאת אומרת, כשאתה הולך לאישה, אסור לך לשאול מה בשלומך בשום פנים ואופן. אבל לשאול בשלום אישה, פוסקים פה המפרשים כמו רש"י, הלכה פסוקה. אבל מה כן, להגיד למשל בוקר טוב, להגיד יום טוב, צהריים טובים, אז לפי ההלכה אין בעיה. זאת אומרת, להגיד לאישה בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, אם זה לא שלום, אז גם את זה מותר על פי ההלכה. מה שלום איך, בשום פנים ואופן זה אסור. לשאול על בעל השלום, אז המורן כותב כמו רש"י, שמותר תוספות יש ראשונים שחולקים, אבל להגיד יום טוב עד כדי כך שיש תשובה במנחת יצחק, שיש מקומות למשל, שהבוקר טוב שם זה כמו מה שלומך. אתה יודע, באמריקה איך אומרים בוקר טוב? זה איך אומרים, וואי, לא יודע להגיד את זה, כאילו מה שלומך? יש כזה מילה שם, אני לא
זוכר.
מה?
אהורי.
נכון, יפה. אז המנחת יצחק שם שואל לו, מוישה פיינשטיין, האם זה בסדר? אז הוא אומר לו, אם זה באמת המנהג להגיד בוקר טוב, זה לא נקרא מה שלומך, מותר להגיד. עוד פעם, לא סתם להגיד לאישה שלום. אם מדובר, אתה הולך לעבודה וזה, אז תגיד יום טוב, בוקר טוב, ככה, אז לפי ההלכה אין בעיה. שלום, מה שלומך? שלום, לא. על ידי בעל, מה שלום אשתך, איך היא מרגישה, אז אין בזה שום בעיה, כמו שרש"י, ככה ההלכה. אנחנו ממשיכים.
כאילו, מדברים ברבים, אבל מה שלומכם, לא?
לא, להגיד לאשתך, לאישה, מה שלומכם גם לא. שום דבר, אתה יכול להגיד לה, בוקר טוב, צהריים טוב, אם את רוצה להגיד
לא,
הלכה.
לא, לבעל.
אבל אם אני נוסע איתך, שמעתי שאשתך כך וככה, מה שלום אשתך, אז זה אנחנו מקילים. לבעל, כמו שאנחנו רואים פה רש"י, אז תגיד לך שרש"י מסביר את זה כזה דוגרי. לא שישאל עלי שלום, אלא לבעלה ישאל מה שלום הגברת, אז כמו שהמלאכים עשו, אז ככה זה בסדר. אנחנו ממשיכים, זאת אומרת, אחד שמע שחבר שלו, אשתו לא הייתה מאושפזת, אשתו לא הרגישה טוב, שאל אותה בכולל מה שלומה, לפי זה יוצא, זה לא סוף עולם. כתוב בפסוק, אנחנו ממשיכים בגמרא, אנחנו לא רואים את השעון, אבל זה יותר טוב. אנחנו כתוב בפסוק ששרה אמנו אמרה, אחי בלותי הייתה לי עדנה. מה זה נקרא אחי בלותי הייתה לי עדנה? אמר רב חיסדא, שהביאור של הפסוק ככה, בלה הבשר, ורבו הקמטים, מגיע גיל זקנה, נתעדן הבשר, ונתפשטו הקמטים, וחזר היופי במקומו. מגיע הגמרא שואלת שהפסוקים נראים פה כלא מתאימים. כתוב פעם אחת שהיא אמרה, ואדוני זקן. הכסיף שכתוב שהקדוש ברוך אומר לאברהם ששרה אמנו אמרה, ואני זקנתי, ולא מוסיף הקדוש ברוך הוא כדי כמרה היא, הקדוש ברוך הוא לא אמר כמו שהיא אמרה. אז מה קורה פה זה ידוע, הגמרא הזאת היא מאוד ידועה. תנא דבר רבי ישמעאל גדול שלום, שאפילו הקדוש ברוך הוא שינה בו. למה? שנאמר כתוב ותצחק שרה בקרבה וגומר, ואז היא אמרה ואדוני זקן, אז היה ביזיון לאברהם. הכסיף שהקדוש ברוך אומר לאברהם, אז כתוב אומר השם אל אברהם וגומר, למה זה אף אומנם אלעד ואני זקנתי, והוא לא אמר לו שהיא אמרה ואדוני זקן, זה נקרא בגלל האישה. למעשה, יש, כידוע שיש גמרא במסכת יבמות, יש שם כמה גרסאות, מותר לשנות מפני השלום, יש שאומרים שם בגמרא שאפילו מצווה לשנות מפני השלום, ולמעשה יש שאומרים חובה לשנות מפני השלום. אז הרמב"ן הוא הולך בשיטה כזאת, להגיד שקר אל תשקר מפני השלום. אבל להגיד משהו שלא אמת, זה אתה יכול להגיד, כי פה, כזה, מה היה פה? הקדוש ברוך הוא לא אמר פה שקר, הקדוש ברוך הוא סך הכל הוריד. זה לא שהוא אמר, הרי בפועל שתיהם זקנים, אז מה עשה כל הקדוש ברוך הוא אמר? ואני זקנתי ולא שהיא. הקדוש ברוך הוא אמר שמה, ואומר שלום שהיא אמרה עליה ולא עליו. תבין, זה לא היה אמת, אבל זה גם לא שקר. אז פה מפני השלום דבר כזה מותר, זה הרבה יותר קל. אז סתם ללכת להגיד שקר גס מפני שלום, אז יש ראשונים שלא כזה רוצים, תבין, כי המקור פה התמיד, יש תשובה, אתה יודע מה היה סיפור פעם אחד, אחד הגיע, אתה תואב את הדבר הזה, אחד הגיע לנתח ילד, והיא אומר לניתוח אל הילד, הוא אומר לרופא, בוכה לו לרופא האישה, הוא אומר, תקשיב, תעשי לי טובה, הילד הזה יקר לי מאוד, הוא נולד לי 15 שנים אחרי החתונה, תעשי לי טובה, כי אתה רופא להתרגש, מגיעים בביקורת אחרי הניתוח במרפאה, אז האמא מגיעה שם השערה של ילדים, אז הרופא אומר, מה קורה, מי הילדים האלו? אז הוא אומר לי, כזה הילדים שלי. אבל הוא אומר, מה זה נקרא, אמרת לי 15 שנה מחתונה לבית את הילד, פתאום אנחנו רואים פה שיש לו ילדים גדולים, מה קורה? אז היא אומרת, כן, הוא נולד לי 15 שנים אחרי החתונה, אילו נולד. הוא נולד 15 שנים אחרי החתונה, אבל אילו נולדו לפני שנה, שנתה. היא רצתה להגיד שהיא נתח טוב. והיא ידעת שהרופאה התרגש, וכך היה. השאלה, מותר לעשות דבר כזה? היא לא אמרה פה שקר. היא רצתה. זה יותר נכנס למשפחה, זה יותר נכנס לקטגוריה של גניבת דעת. אבל שאלה בפוסקים. כי תכלס שקר היא לא הוציאה מהפה. היא ריגשה אותו. אתה מכיר, אתה מבין? אתה מבין, יש לי הנהרה שיש ילדים. אני יכול ללכת להגיד אם הבן שלי הגדול, הוא נולד לי, אתה מבין? הוא נולד, מי שיוולד לי, אחד שלא נולד לי אחרי 12 שנה מהחתונה. שזה הילד הראשון, פתאום רואה ששם השיירה של הפעילה. אז בקיצור, זו שאלה כבר בפוסקים, אבל אנחנו עכשיו כרגע לא ניכנס לנושא הזה, כי אין לנו זמן. ממשיכים הלאה. אומרת הגמרא, ותאמר, כתוב שם שיצחק אבינו ברוך השם נולד, ותאמר, מי מילא לאברהם, העניקה בנים שרה? שרה העניקה בנים? שרה כל נולד ליצחק, מי זה בנים? שואלת הגמרא, כמה בנים העניקה שרה? תראה את הגמרא, אמר רבי לוי, אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו, עשה סעודה, איך שאותו יום שהיא גמרה מלינוק, הוא עשה סעודה גדולה. היו כל אומות העולם מרננים ואומרים, ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופי מן השוק? מי יודע מי זה אבא ואמא שלו? ואומרים, ופתאום מחליטים להגיד שאותו אסופי בנינו, ולא עוד, אלא שעושים משתה גדול בשביל להוכיח לכולם שזה אמיתי, להעמיד דבריהם. מה עשה אברהם אבינו בשביל להפריך את הדברים שלהם? הלך וזימן את כל גדולי הדור, את כל הרבנים למשתה, ושרה אמנו זימנה את נשותיהם, וכל אחד ואחד בשביל לעשות להם קטע, תראה מה זה אומר המדרש, מדרש תנחומה, שכל אחד ואחד הביאה בנה אימה, אם מניקתה לא הביאה, זה היה קטע לעשות, למה? כי הרי פעם היה עולם מודרני, בקטע המושגים האלו, לא מהכל, לרוב הדברים לא. זאת אומרת, האישה ילדה היה לה מנקת, היא לא הייתה מניקה. אז הם רצו לעשות לקטע, מביאים את הילדים בלי המניקת, הילד יצרח, יצטרך אוכל, ואז תגידו לסערה, נו, אם את מניקה, בבקשה, כאילו, רצו לעשות לקטע, ככה מדרש כותב פה להסביר את הגמרא. ואז באמת נהיה נס ענק, ונעשה נס בשרה עמנו, ונפתחו דדיה כשני מעיינות והניקה את כולן. אז לפי דמיני את הפסוק שכתוב, הניקה בנים שרה, חבל לך לזמן, להוכיח לכולם, תשמע, אישה בגיל 90. ממשיכה הגמרא, ועדיין היו מרננים ואומרים, אז באמת אם שרה בת 90 שנה תלד, בסדר. יאללה, אנחנו רואים פה מפורש נס פתוח, אבל מי אומר לך, אברהם בן 100 שנה יוליד, ואתה רוצה לשמוע רבי יואב, אתה יודע מה שהפירקי רבי אליעזר כותב רבי דוד, אתה תופתע. הפירקי רבי אליעזר כותב שאברהם אבינו עצמו גם היה מסופק. גם עדיין היה מסופק רק על עצמו, ככה הכל היה ממלך, שרה. הכל היה ממלך עם פרעה וכל זה, אז הוא עדיין גם היה מסופק. אז מה שכתוב פה, שהם היו אומרים אברהם, הפירקי רבי אליעזר כותב שאברהם אבינו גם היה עצמו מסופק. בקיצור, מה היה הקדוש ברוך הוא עשה להרגיע לכולם? מיד נפח קלסתר פנים של יצחק ונדמה לאברהם, אז פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחק. בקיצור, הגמרא מוסיפה מה קרה כשיצחק...
יהיו כל המלאכים וזהו, היה מסופק.
זה פירקי דרבי אליעזר, אני לא יודע אם להגיד את זה או לא, כתוב אצלי פה את הבעת, כתבתי, אז שאלה טובה. אבל לא יודע, לא הייתי צריך להגיד את זה אולי. ממשיכה הגמרא, כי אין לי גם פירוש על זה. הגמרא מוסיפה עכשיו מה קרה, אז תורה עשיתי טעות בבית שאמר, לא, צודק, אין לי הסבר, אז איך אני אומר? טוב. הגמרא מוסיפה מה קרה כשיצחק נעשה דומה לאברהם. עד אברהם לא היה זקנה. מה זה אומר לא היה זקנה? זאת אומרת, בן 100 היה נראה כמו צעיר. אז הרגע שיצחק נעשה דומה לאברהם, אז מנדה ובא אלה משתאה בעד אברהם. מי שהיה צריך לדבר לאברהם, משתאה בעד יצחק. בעדי יצחק, משתאה בעד אברהם. עשה אברהם, בעל החמי, אב הזקנה. אז רק הגיע אז המושג שאנחנו רואים שפתאום מתחיל להיות לבן, האור, כמות, זה רק התחיל להיות במושג, מי שאברהם אבינו ביקש את הדבר הזה. שנאמר כתוב, אברהם זקן בא בימים. אז יש כאלה מוסיפים, אברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. מה זה בכל? בכל זה בן. בגלל שהשם ברך את אברהם בכל נהיה לו בן, והבן היה דומן, אבל לכן, ואברהם זקן בא בימים.
בכל זה בא דווקא.
מה?
כאילו שבכל זה בא.
נכון. עוד דבר דרך אגב, בגלל שהבאנו שאברהם אבינו עד לא היה זקנה, מביאה הגמרא גם כן בחולשה. זאת אומרת, במילים אחרים, עד יעקב אבינו בדם היה מגיע הזמן שלו ללכת, היה הולך, לא היה מושג של חולי לפני המוות. עשה יעקב, בואי רחמי ואבא חולשה. למה הסיבה?
שיעשה להתכונן, להיפרד מהלכים.
מה הסיבה? תסתכלו מה שכתוב פה ברש"י. אומר רש"י, בואי רחמי ואבא חולשה, אומר רש"י, שיחלה אדם לפני מותו ויצווה לביתו. מפה רואים המושג של צוואה. לכתוב צוואה לילדים, ובדיוק מה שקשור לפרשת שבוע שלנו, רב שלוימי קליגר כותב, שמה שכתוב בתורה בשנת היובל הזאת, בפרשת שבוע, פרשת באב, בשנת היובל הזאת, השיגוי של אחוזתו, רב שלוימי קליגר כותב, בן אדם מגיע לגיל 50, אתה יודע, בעזרת השם הוא יחיה עוד 70 שנה, 120, אבל לגיל 70, בשנת היובל השיגוי של אחוזתו, תעשו צוואה בגיל 50. אומר, הצוואה הזאת זה לא פותח פה, זה הפוך, זה רק, אתה יודע, כמו שאומרים שמי שקונה קבר, יש כאלה אומרים הפוך, זה סגולה לאריכות ימים. אחיד, אתה יודע, לפעמים זה גם הקטע מוסרי, אם אתה כותב שם כמה שורות, יש ספר שכתוב שם ששתי שורות צוואה לילדים של אבא זה יותר מספר מוסר הכי גדול. זאת אומרת, אם אבא כותב שתי שורות, תלכו בדרך השם והכל, אחי זה מתחיל הרגש, זה הרבה יותר חזק מלימוד ספר מוסר שלם. אז גם בקטע הזה, וגם בקטע של לפעמים ממון ובלגן, אז תמיד, אז רואים את זה גם מהרש"י הזה שלנו פה בדף היומי. אנחנו ממשיכים את הגמרא. אסא יעקב בר רחמי ואבי חולשה, שנאמר ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. אז מה זה, מאיפה לומדים את זה? כי כתוב הנה. אז הנה זה נקרא משהו חידוש, וואי, תראה, פתאום הנה אביך חולה. אז פה אנחנו רואים, מפה כל המקור, שבן אדם אומר אסותא, בן אדם מתעטש, אומרים לו לבריאות. כי פעם אחד היה מושג, בן אדם היה מתעטש, יש מושג גדל לו לבריאות, בקיצור, ככה המדרש. הממשיכה הגמרא עוד דבר, עד אסא אלישע, לא עבד החליש והתפח. עד שהגיע אלישע, לא היה אדם שהתרפא מהמחלה. אסא אלישע, בואי רחמי והתפח. אם יש רחמים בתפילה, ועברים מהמחלה שלו, שנאמר, כתוב במלאכים ב', ואלישע חלה את חולי אשר ימות בו, מכלל דחלה חולה אחי, כאן קוראים לכך שהוא חלה עוד מחלה אחרת, שהוא לא מת בה. עכשיו הגמרא מבארת בגלל מה חלה אלישע. תנו רבנן, שלושה חולאים חלה אלישע, שלושה חולאים אלישע חלה. אחד, שדחפו לגחזי בשתי ידיו, כולם יודעים את הסיפור הזה, כן, אתם יודעים את הסיפור של נעמן, מה היה הסיפור שם? הוא אלישע הנביא ריפא את נעמן, ואז נעמן רצה להביא לו מלא מתנות, הוא לא רצה לקבל את זה, אבל גחזי, הגבאי, הוא החליט שהוא רוצה, אז מה הוא אמר לו?
אני רוצה שני כיכרות,
הוא אמר לו, בסוף הוא כן רוצה לה, קיצר בסוף הוא הלך והביא את זה, בסוף הוא הלך ודחף אותו לגחזי בשתי ידיים, אז מה היה הסיבה שהוא חלה? כי הוא היה צריך ללכת כן לקבל אותו, לא היה צריך לדחוף אותו, אז זה הסיבה החולי הראשון. הדבר השני, ואחד שגירה דובים בתינוקות, זה כידוע גם כן, כתוב במלאכים ב', נערים קטנים יצאו מהר לקראתו ואמרו לו, עלה קירח, עלה קירח, זלזלו בו, אז הוא קילל אותם שיצאו, ואז מה היה? יצאו שני דובים מהיער, וכמה ילדים זה לקח? חמלה יצא 42. 42 ילדים, ואז בגלל זה גם כן הוא קיבל את החולי, והדבר השלישי באחד שמת בו. עכשיו איפה אנחנו רואים, איפה אנחנו יודעים שהוא חלה שלושה חולאים? שנאמר כתוב ככה, באלישע חלה, זה אחד, את חוליו זה שתיים, אשר ימות בו זה החולי השלישי, ופה אנחנו רואים שהוא חלה שלושה חולאים. אנחנו ממשיכים. למדנו במשנה של הסיפור שהקדמנו בתחילת השיעור, שכתוב במשנה של רבי יוחנן במסיה, אמר לבן, לך תביא, ואז הוא הלך ואמר להם, שאתם תקבלו מזון, אז הוא אמר, אבא אמר לו, מה, עכשיו הלכת, עכשיו אתה צריך להביא להם את הסעודה של אברהם אבינו. אז הוא אמר לו, לך להגיד מהר לילדים, לך להגיד מהר לעובדים, הוא אמר לבן, אלא עד שלא יתחילו במלאכה, כתוב פה בגמרא, מה שכתוב במשנה, צא ואמור להם, על מנת שאין לכם עליי, אלא פד וקטנית וכולו. ואז לא יהיה, לא יהיה להם שום תביעה עליי, אם תגיד אלוהים מהר לפני שהם מתחילים לעבוד. עכשיו, מה זה נקרא פד וקטנית? אמר לרב אחא דרידא רבי יוסף לרב חסדא. מה שכתוב פה פת וקטנית, האם זה נקרא פת קטניתנן או פת וקטניתנן? זאת אומרת, האם הגרסה זה פת קטנית או הגרסה זה פת וקטנית? מה נפקי מינה? אז תקלו בתוספות איך שהוא מסביר את זה. תוספות דיבור מתחיל פת קטניתנן, התוספות השלישי בא בו. אומר תוספות. הפשיטא דרבי יוחנן אמר לבנו פת וקטנית ולא פת של קטנית. אז אם ככה, מה השאלה פה? אלא אחי ליבו אליי. האם אני גורס פה בלי וב פת קטניתנן, ואפילו לאחי, אפילו שלא כתוב פה וב, אנחנו מבינים לפי המלאך הראשון, משמע שפיר, שזה לא פת קטנית, זה פת הנאכלת עם הקטנית, ולא משמע פת של קטנית, ולא הסיבה, וטעמה משם די רגילים לעשות פת של קטנית, אז אפילו אם בן אדם יגיד לך לתת פת קטנית, לפי המלאך הראשון אני אגיד שזה נקרא פת שאוכלים איתו קטניות, אבל לא פת של קטנית, ונפקימין על האדם שאמר לי, תן לפעולה פת קטנית, אז לפי המלאך הזה של השאלה שצריך לתן להם פת קטנית, עוד אם למדתי טוב, סתם פת, אם אתה לא תגיד פת וקטנית, אז זה נקרא, יכול להיות גם אם תגיד פת קטנית בלי בב, זה יכול להיות פת קטנית פשוטו. רק אם תגיד פת וקטנית, אז אני אבין שזה פת טוב. עוד דילמה, פת וקטנית, אבל אם אמרנו פת קטנית בלא בב, אז זה משהו פת של קטנית. זאת אומרת, השאלה פה, זה בטוח פה, אומר תוספות, שרבי יוחנן אמר לבן פד וקיטנה, אבל השאלה מה ידין, האם הוו מעכב או הוו לא מעכב. אמר לרבך ברידה רב יוסף לרב חיסדא, אמר לי האלוהים, זאת אומרת זה נקרא בלשון השבועה, שצריכה וו. המילה בקיטנית חייבת וו, במילים אחרים, אם לא עשית את הוו, זה אומר פת קיטנית, פת זון, פת של קיטנית. אם לא אמרת פת וקיטנית, אמרת פת קיטנית, זה נקרא פת הזון. הוא אומר לו שהוא נשבע לו שצריכה וו כמורדיה דליברות. כמו היה נער שהיה נקרא לברות, ששם יש מלא אבנים ומכשולים שמעכב מלעבור, ושם היו צריכים להביא קרש. אז כמורדיה, כמו מורדיה, שזה הקרש הזה, שחייבים את זה לכוון את הספינה, לברות כמו הספינה, שזה קריטי, אותו דבר אני בטוח שחייבים וו, אם לא אמרת וו, זה אומר שפת קטנית מספיק, ובאמת פה, אנחנו באמת, הוא אמר לו פת וקטנית, וזה היה באמת אצל רבי יוחנן. למדנו במשנה רבי רבן שמעון מגמליאל אומר, אינו צריך הכל כמנהג המדינה. ככה למדנו במשנה, שואלת הגמרא, הכל עשוי, מה בא לרבות המילה הכל? תרץ את הגמרא, המילה הכל מגיע על עשוי עד אתנן, מה שמדנו במשנה, שהסוחר את הפועל, ואמר לו, אמר לפועל ככה בחוזה, אני משלם לך כאחד וכשניים מבני העיר. אז פה בכזה מצב, נותן לו כפחות שבסחירות. זאת אומרת, אם יש אחד שנותן 30 שקל שעה, אחד נותן 40, אחד נותן 50. הוא לא אמר לו מפרוש, הוא אמר לו, אחד ושניים. ואז הוא רוצה להגיע לשלם, הוא רוצה לשלם לו מינימום. והוא אומר, מה פתאום, אני התכוונתי אליך לבוא ב-50 שעה. אז הוא אומר לו, המוציא מחברו עלה בריה. אז הוא אמר, סתם כאחד ושניים, יש פה מלא שמשלמים מינימום. אני התכוונתי מינימום, אתה רוצה להגיד לי שלא, תביא לי ראיה. זה אומר פה דברי רבי יהושע. והחכמים אומרים, מה פתאום, תעשה פשרה, משמנים ביניהם. מה זה אומר משמנים ביניהם? אומר רש"י, לא בפחות ולא ביותר, אלא כמנהג המדינה בינונית, וזה נקרא פה הכל כמנהג המדינה, כמנהג המדינה תן לו כמו פועל הבינוני שבעיר, ואל תיתן לו את המינימום. וזה הכוונה פה במשנה, הכל כמנהג המדינה. אנחנו ממשיכים משנה הקדושה, אומרת המשנה הקדושה בסייעתא דשמיא. אנחנו יודעים שיש מושג שפועל עובד אצלך, הפועל הולך ואוכל תוך כדי מהפירות של הבעל הבית. מתי מותר, מתי אסור? אז אומרת המשנה, ואילו אוכלים מן התורה. איזה פועלים יכולים לאכול משבעל בית מהתורה לאכול את הסחורה תוך כדי עבודה? מדין תורה ועוד מה תראה את הפסוקים אילו. אז אומרת המשנה ככה, דווקא עושה במחובר לקרקע, אחד שעושה את עבודה במחובר לקרקע, זאת אומרת בפירות שמחובר לקרקע, אבל מתי הוא יכול לאכול? דווקא בשעת גמר מלאכה, תוך כדי שהוא תולש את זה, אז הוא יכול לאכול. להפוק את התוספות, אומרת זה גם פה, אבל אתם יכולים לראות מיד במשנה, מתי לא, זה בהמשך המשנה. אומרת המשנה, עוד פעם, עוד יש עוד אופציה שהוא יכול לאכול מהתורה.
יכול לאכול כמה שהוא רוצה?
כן, מה זה קרה זה?
בדיוק. עוד דבר ממשיכה המשנה, ובתלוש מן הקרקע, אם הוא מתעסק כבר עם פירות תלושים, אז פה הוא אוכל הפוך רק עד שלא נגמרה מלאכתו. מה זה נקרא עד שלא נגמרה מלאכתו? אנחנו יודעים שממתי הוא חייב להוריד מעשרות, או אם יש בחלב, בקמח, ממתי הוא חייב להביא חלב?
אתה ברוח בדיוק.
רק בדיוק, מגמרה מלאכתו זה נקרא, וכל אחד יש לו גמר מלאכה אחרת. לפני גמר מלאכה, אם הוא רוצה, הוא כבר יכול להוריד מעשרות, אבל הוא לא חייב. ממתי הוא חייב? מי שנגמרה מלאכתו. אז אם הוא עושה בתלוש מן הקרקע, הוא רק יכול לאכול לפני שנגמרה מלאכתו, והיתר אכילה הזאת זה דווקא בדבר שגידולו מן הארץ, אבל לא במה, כמו שהגמרא אחר כך תגיד, לא במה שבן אדם הולך וחולף פרה שמה, הוא אומר חופשי, אני עכשיו אשתולל לשתות את כל החלב, להתעסק עם החלב, זה לא. דווקא אם הוא מתעסק בדבר שגידולו מן הארץ. זה הדברים שהפועל אוכל מהתורה, ותכף נראה בגמרא את הפסוק. ממשיכה המשנה, ואילו שאין אוכלים, שאין גמר מלאכה. מה זה רש"י אומר פה דוגמה אחת, מישהו שמנחש פצלים, הוא מנחש פירות גרועים וכדומה. זה דוגמה אחת שהוא לא אוכל מהתורה, ואותו דבר אם הוא עוסק בתלוש מן הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו. אחרי שכבר חייבים, היה כבר גמר מלאכה, אומר מרוח וכדומה, או שכבר חייב בחלה, אז הוא כבר לא יכול לאכול מהתלוש מן הקרקע, ועוד דבר הוא לא יכול לאכול, ובדבר שאין גידולו מן הארץ, כמו שאמרנו, מי שחולף פרה וכדומה, הוא מתעסק בדברים דוממים, לא מתעסק בכלל עם מחובר לקרקע, הוא לא מתעסק במגידולו מן הארץ, לא יודע כמה דוגמאות יש, רש"י מביא את הדוגמה, חולף בהמות, מגבר, עושה גבינות, פה הוא לא יכול לאכול. עכשיו אנחנו למדנו בגמרא, במשנה, שיש פועלים שיכולים לאכול מהתורה, והבאנו שתי דוגמאות, מחובר לקרקע זה בשעת גמר מלאכה, ובתלוש מן הקרקע זה שלא נגמרה מלאכתו. שואלת הגמרא מנה הנמילה, מאיפה אנחנו יודעים שיש לנו מושג מהתורה שפועל יכול לאכול, שהוא מתעסק בקרקע בעת גמר מלאכה? זאת אומרת, אמר דכסיב כתוב בתורה, כי תבוא בכרם רעיך ואכלת, כתוב אכלת ענבים וכולו. עכשיו שם מדובר בפועל שעוסק בגמר מלאכת הפירות. איך אני יודע שמדובר שעוסק בגמר מלאכת הפירות? כי שם כתוב בסיום הפסוק, ולכליך לא תיתן. מה זה אומר ולכליך לא תיתן? שזה זמן שנותנים לפירות בכלים של הבעל הבית. אז פה התורה אומרת, ואכלת, תאכל חופשי. שואלת הגמרא, הפסוק הזה מדבר בקרן. אשכחן קרן, כל מילה מנהלה, מאיפה אני יודע שאני כל גידולי קרקע הלכה ככה? תרץ את הגמרא, גמרין הלומדים את זה מקרן, גזירה שווה. מה, לא גזירה שווה, עקב, מה מצינו? מה קרן מיוחד של דבר שגידולי קרקע? ואותו דבר כתוב פה, ובשעת גמר מלאכה, כמו שאמרנו, ולכלך לא תיתן, שמדובר בשעת גמר מלאכה, אז אנחנו רואים בפסוק שכתוב אכלת שפועל אוכל בו, אף כל דבר שגידולי קרקע בשעת עד ההלכה יהיה, שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. דוחה הגמרא, איך אתה יכול להביא מה מצינו מקרן? מה לקרן? אתה יודע למה קרן? אנחנו אומרים שיש לך אפשרות לאכול הפועל, כי שם התורה החמירה לבעלים בדבר אחר, מה? שכן חייב בעוללות. מה זה נקרא עוללות? עוללות זה נקרא שהתורה מחייבת שאתה צריך לשים את האשכולות הקטנים לעניים. אז ייתכן שדווקא פה החמירה התורה גם לעניין היתר אכילה לפועל, כי זה סוג של חומרה לבעל הבית, אבל אתה מפסיד מזה. אז רגע שהחמרנו בדבר אחד לבעל הבית, התורה מחמירה עוד דבר. אבל איפה אני יודע שגם בגידולי קרקע שפטורים מעוללות שהפועל יכול לאכול, מביאה הגמרא בשביל זה לימוד אחר, מתרצת הגמרא גמרינן, לומדים כל גידולי קרקע שהפועל יכול לאכול, לומדים את זה מכמה, מה זה מכמה? מתבואה, שהפועל יכול לאכול שם בגמר מלאכה. אז אומרת הגמרא, כמה גוף המנהלן, מאיפה אני יודע שכמה עצמו, שהיתר שלו זה בגמר מלאכה? אז אומרת הגמרא, דכסיב, כן, איפה אני יודע בכמה שבגמר מלאכה הפועל יכול לאכול? אומרת הגמרא, דכסיב, כתוב בתורה, כי תבוא בכמה דרעיך, וכתוב שם, וכתבת מלילות בידיך. אז מה אנחנו רואים? שהפסוק עוסק בזמן קצירת התבואה מחרמש, שזה נקרא גמר מלאכה במחובר, וכתוב שהוא יכול לאכול, כתוב וכתבת מלילות בידיך, אז פה אנחנו רואים שהפועל יכול לאכול בגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה. שואלת הגמרא, אפשר לקשול קושיה, מה לכמה? אתה יודע למה כמה התורה אומרת שהפועל יכול לאכול גם כן? כי התורה החמירה בדבר אחר שכן חייבת בחלה. הפרשת חלה זה בתבואה, אז בגלל שגם אז בגלל שהפרשת חלה הוא חייב, אז התורה גם מחמירה שהפועל יכול לאכול בו בשעת גמר מלאכה. אבל מאיפה אני יודע שגם בשעה גידולי קרקע שהתורה לא החמירה לחייב בחלה? יש דברים שלא קשור לחלה. מאיפה אני יודע שגם שם התורה התירה לאכול? בקיצור, יש לנו כמה שיש חלה גם, יש לנו קרם שיש עוללות. מאיפה אני יודע שעה גידולי קרקע? מברר את הגמרא את הקושייה, אם ממה היא דעי כמה, מאיפה אתה יודע שהכמה שהוזכרה בתורה זה כמה דנתחייב בחלאי? זאת אומרת שזה כמה מחמשת מיני דגן, שזה חייב בחלה. דילמה, כל כמה כמה רחמנה, אולי מתכוונים גם כמת קטניות, שכמת קטניות זה לא מחמש מיני דגן שפטורה בחלה, אז מפה תוכל ללמוד שכל כמו הכמה הזאת שזה לא מיש, אין חלה, הפועל יכול לאכול, אז גם כל כמה, כל גידולי קרקע, מאיפה אנחנו יודעים? תרץ את הגמרא, אסיה לומדים גזרה שווה כמה כמה, כתיב אחא, כתוב לגבי חג השבועות שאנחנו מתקרבים כבר, נכנסים לשלב של הלב טוב, נכנסים לטוב, אז כתיב אחא, כי תבוא בכמה דרעיך, זה כתוב אצלנו פה, וכתיב התם, עכשיו כתוב לגבי חג השבועות, כתוב בתחילת הפסוק, שבעה שבועות תספר לך, מאחל חרמש בקמה. מה זה נקרא מאחל חרמש בקמה? מהזמן קצירת השעורים למנחת העומר, אז כתוב שם את המילה קמה. אז מה התם, כמו בחג השבועות, כולם יודעים שמה התם מדובר קמה דמחייבה בחלה, כי מאיפה בא עומר? רק משעורים. עומר בא רק משעורים שזה חייב בחלה. אז אף אחנמי, גם לגבי אכילת פועלים, אתה עושה כמה כמה, שכתוב בתורה, כי תבוא בכמה דרעיך וכתבת מלילות, מדובר בכמה דמחייב בחלה. את הגמרא, אז אם ככה, חוזרת הקושיה שהקשינו מקודם, ויקלה מפרח מעלה כמה זו שככה חייבת בחלה, ואתה לא תוכל לצרת לי שמדובר בכמה אחרת, כי יש לנו פה גזרה שווה שכמה זה נקרא, כמה מחמשת מיני דגן. אז אם ככה, מאיפה אני יודע לגבי שאר גידולי קרקע שהפועל יכול לאכול בו בשעת גמר מלאכה? תרץ את הגמרא, אתה שואל אותי מה לכרם, מה לכמה שנחייב בחלה? הנה, כרם יוכיח. כרם יוכיח שאפילו ששם אין חלה, עדיין הפועל יכול לאכול ממנו. היי, תתחיל לי מה לכרם שכן חייב בעוללות? כמה תוכיח? וחזר הדין, אז הדין חזר ללימוד לשאר גידולי קרקע. לא ראי זה, תראי זה. החומרה של כרם לא כחומרה של כמה. למה? כי זה חייב בעוללות וזה חייב בחלה. אז מפה אנחנו רואים שמה הצד השווה שגורם להן לאכול הפועל? לא בגלל שהוא יכול, שיש מצוות עוללות, ולא בגלל חמה. הצד השווה שבהן, שכן דבר של גידולי קרקע. אז בגלל שכתוב בשתיהם של דבר גידולי קרקע, וכתוב שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, אז אפשר ללמוד אף כל דבר של גידולי קרקע, בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. דוחה הגמרא, מה פתאום? מה לצד השווה שבהן? אתה יודע למה דווקא קרם וכמה פועל יכול לאכול בו בשעת גמר מלאכה? שכן יש בהן צד מזבח, יש שם אפשרות להקריב למזבח. כרם, ראוי לניסוך היין. כמה אפשר להביא ממנו סולת למנחות. אז לכן, אז אני אומר, מה תירבה? יש כלל שכל משהו אתה צריך לרבות. מה תרבות? הוא אומר, יש לי מה לרבות לך. ואת תנמי, אני גם ארבה לך באמת שכל עץ, מי שעובד אצל זית, דאיז ביצב מזבח, כי מזית אפשר להביא שמן למנחות. אז באמת, באילן זית אין בעיה, מי שעובד אצל זית יכול לאכול. אבל מאיפה אתה יודע את שאר גידולי הקרקע, רימונים, תפוחים, כל הדברים הטעימים שיש, הקדוש ברוך הוא הביא לנו, מאיפה אני יודע שגם שמה פועלים יכול לאכול בגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה, משם אתה לא יכול ללמוד, כי הצד השני יש פרחה. מברר את הגמרא, שואל את הגמרא, רגע, לאכול זית וזית במאה הצד עשה? אתה רוצה להגיד שזית לומדים במאה הצד משתי הדברים האלו מקמה וקרם? מה פתאום? הוא גופי קרם יקרה. זית עצמו אנחנו רואים בתנך, שזית נקרא קרם. איפה אנחנו רואים? דכסיב, יש פסוק שכתוב בשופטים, כתוב בפסוק בשופטים, ויבר מגדיש ועד קמה ועד קרם זית. וזה כלול באותו פסוק שכתוב כי תבוא בקרם רעיך, שמתיר לפועל לאכול, אז אנחנו רואים שכתוב קרם זית. זית זה נקרא קרם. אז אם ככה, מה אתה אומר לי שבמה הצד ירבה לך רק את הזית? אמר רב פאפה לא. קרם זית יקרה. קרם סתם לא יקרה. קרם סתם זה לא נקרא זית. קרם זית זה נקרא קרם זית. שם כתוב כי תבוא בקרם רעיך. איך כתוב בפסוק שמה? כתוב כמו שאמרתי, לא? כי תבוא בקרם רעיך ואכלת. אז קרם לבד זה רק נקרא ענבים. אז לכן אתה תלמד מהצד השווה הזה זית. אז אם ככה שואל את הגמרא, אבל מכל מקום קשיא, איך אתה יכול ללמוד מקרם וקמה את שאר גידולי הקרקע שלא ראוי למזבח? מה אתה עושה מהממי הצד? משהו שראוי למזבח, הנה זית. אז בקיצור, ישנת פה השאלה. לכן מגיע הגמרא ואומרת, אלא אמר שמואל, אמר קרא, כתוב לגבי אכילת הפועל, כתוב בתורה, וחרמש, כתוב בהמשך הפסוק, וחרמש לא תניף על קמד רעיך. מה לומדים מהמילה וחרמש? מהמילה וחרמש אנחנו לומדים לרבות כל בעלי חרמש, כל גידולי קרקע שנקצרים, מה זה בחרמש? במגל? אז כל גידולי קרקע שנקצרים במגל לומדים לי המילה בחרמש. שואלת הגמרא, ואי בחרמש מבוא אליי, צריכים את החרמש למשהו אחר, שמה? שדווקא בשעת חרמש, דווקא בזמן הקצירה, שהקצירה זה גמר מלאכה במחובה, אז יכול הפועל יכול לאכול, אבל שלא בשעת חרמש, כמו בזמן ניקוש הבצלים שאמרנו, לא תחול. אז אם ככה, מאיפה תדע, בחרמש לא מיותר? תרץ את הגמרא, הוא, ההלכה שפועל אוכל רק בשעת קצירה, זה לומדים מהפסוק מבלכניך לא תיתן אבקה. זה אנחנו לומדים שהוא אוכל רק בשעה שהוא עוסק בנתינת הפירות, היא כתוב, בלכניך לא תיתן, רק שים לכלים שלך. אז אם ככה, מה אתה לומד מהמילה בחרמש? הפסוק בחרמש מלמד שגם שאר גידולי קרקע מותרים באכילה לפועל. שואל את הגמרא, תינח דבר חרמש. מובן הדבר בפסוק בחרמש דברים, דווקא דבר חרמש שראוי להיקצר בחרמש כמו קטניות וכדומה. אבל דלאב בר חרמש, מה זה נקרא דלאב בר חרמש? זיתים, תמרים, שכל דבר שאתה לא עושה עם מגל, שנלקטים סתם, מנהלן, מאיפה אני יודע שפועל יכול לאכול את זה? אז פה מתחילה הגמרא להביא לימוד אחר, ונראה לי שאת הלימוד האחר, אם אתם רוצים, יש לי איתכם עוד 3-4 דקות לגמור עד סוף עמוד אמר רבי ינאי. ממש כאן אתם רוצים או שאני לשחרר? מה שאתם רוצים?
יש לך באמצע הסיום,
סיום, מה? עוד 5 דקות אתם רוצים?
מקדים.
אז אומרת הגמרא, אלא אמר רבי יצחק, אמר קרא, לגבי אכילת, עכשיו לכן הגמרא מביאה לימוד אחר למה? לשאר הגידולים. כי מפה אתה לא יכול ללמוד רק מה שבאר חרמש. אז לכן אמר מצחוק, אמר קרא, כתוב לגבי אכילת פועל, כתוב שם את המילה קמה. אז לומדים מהמילה קמה לרבות כל בעלי קמה. כן, כתוב שם, כתוב, איפה כתוב קמה, נו? עכשיו, כי תבוא בקמת רעיך וכתבת מלילות בידיך, אז מהמילה קמה, מה זה נקרא קמה? כל בעלי קמה, כל אחד שעומד בקומה בארץ, מה עומד בקומה בארץ? כל הגידולי קרקע. שואלת הגמרא, איך אתה יכול ללמוד מהמילה קמה? ואמר, אתה למדת שלומדים, שהקמה תפוס, שלומדים קמה קמה, זה מחייבה בחלה. שאתה צריך את הקמה, כי אתה עושה גזרה שווה קמה שכתוב בשבועות, במנחת העומר, שדווקא זה ש... אז אי אפשר ללמוד מכמה את כל גידולי הקרקע, אתה משתמש כבר בגזרה שווה במנחת העומר שמדובר בכמה שחייב בחלה. תרץ את הגמרא, מה שדרשנו בגזרה שווה הזאת זה אנה מילה מקמה דנסי חרמש. דווקא קודם שהבאנו את הלימוד מחרמש, אבל אשתא דאסי חרמש, עכשיו שיש לנו כבר את הפסוק חרמש, והתרבה לי כל דבר חרמש, למשל אמרנו קטניות וכל הדברים שקוצרים, ואף אגב דלא מחייב בחלה, אז אם ככה אתה לא יכול ללמוד כמה כמה, שהוא יכול לאכול רק ממשהו שחייב בחלה, כי יש לנו כבר חרמש. בחרמש משהו שקוצרים עם הגל, יש גם דברים שלא חייבים בחלה, כל הקטניות. אז אם ככה כמה למה לי? אז פה אנחנו אומרים לרבות כל בעלי כמה. אז שואל את הגמרא, אם ככה? אז יוצא, מאיפה אנחנו יודעים שפועל יכול לאכול בגיון גידולי קרקע? חרמש לומדים את כל הדברים שלוקטים עם חרמש, ומכמה הדברים האחרים בעלי קומה. שואל את הגמרא, ואשתא דנפקא למה מחרמש ומכמה? אז כי תבוא בקרם רעיך למה לי? הענבים כבר יודעים יודעים כבר מחרמש דוגמה, לא, ענבים יודעים, ענבים פותחים?
בוצרים.
אז זה נכנס לכמה דרייך, זה דבר שמחובר לקרקע, אז אם ככה, מה אתה צריך כתבוא בקרב ריחה? למה לי? תרץ את הגמרא, אמר רבה, רבה ללמד להלכותיו, כי לטענה כמו שלמדו בברייתא, שדורשים את הפסוק ככה, כי תבוא. מה זה כי תבוא בקרב ריחה? כי תבוא נאמר כאן ביה. ונאמר עליו כתוב בפסוק שואב ביומו, כי תרס חרוב, ואז כתוב ולא תבוא עליו השמש, וגם לשואב ביה, ולא תבוא עליו השמש. מה לעלם בפועל הכתוב מדבר? אף כאן בפועל הכתוב מדבר. שבשתי מדבר בפועל, זה אנחנו לומדים מהמילה כי תבוא, שבכלל התבוא מדובר בפועל, לומדים את זה מאיפה? לומדים את זה מדי שכתוב ולא תבוא על השמש, שבכלל פה מדובר הפסוק על פועלים, זה בכלל. עכשיו מה לומדים מהמילה בקרם ריחה? שדווקא בקרם ריחה של יהודי, אז כתוב סיום הפסוק ולכליך לא תיתן. ולא בקרם קוטי, שבקרם קוטי מותר לך כן ללכת לקחת לכלים שלך.
אלכסון אותו.
שואלת הגמרא, אמיך למען דאמר גזל קוטי אסור הפוך. אז היינו די צריך קרא למישרה שפה פועל לצל גוי, כן יכול לשים לתוך הכלים. כולם אסורים, פועל ולכל, כמו שכתוב שם, אל רעיך ולכל, כי תבוא את קרם רעיך ולכליך לא תיתן. ופה אנחנו לומדים שצל גוי מותר. אלא למען דאמר גזל קוטי תמיד מותר. אז אשתה גזלה, לגזול ממש, מותר, סתם פועל שעובד אצלו, פועל לתוך הכלים מבואי הפשיטה שמותר, אז מה צריך את הפסוק? תרץ את הגמרא, באמת מי שסובר שגזל גוי מותר, הוא לא דורש מהפסוק שבקרם הגוי מותר לתת לכלים, רק מוקים לו, מוקים את הממית את הדרשה, שבקרם רעיך הותרה אכילה, ולא של הקדש. זאת אומרת, בקרם של הקדש, אסור. ואז כל אחד מסתכל לבד מה, בלי הפסוק מה היינו אומרים. עכשיו רק לגמור את הברייתא, מה לומדים משאר הפסוק מהזה, עד סוף העמוד פה זה מאוד קליל. מה לומדים מההמשך הדרשות של אותו ברייתא? אז כתוב ככה, כי תבוא אמרנו שמדובר על פועל ביה ביה, שכתוב ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. כתוב בקרם ריחה, אז אמרנו או ולא בקרם קוטי או ולא בקרם הקדש. ששמה, או ולא בקרם קוטי שבקרם קוטי מותר, או ולא בקרם של הקדש ששם בכלל אסור לאכול. הלאה. ואכלת ולא מוצץ. שאסור לך למצוא את המשקה שבפרי ולהשליך את השיער. זה אסור לך לעשות. זאת אומרת, כמו שרשי אומר, אתה צריך לאכול את כל מה שראוי להכינך. אסור לך סתם לנצל אותו, לזרוק את הזה ולזרוק מה שעוד יכול לאכול. אתה יכול את הכל רגיל. מהמילה ענבים דורשים, שאתה יכול לאכול אותם לבד, ולא ענבים בדבר אחר. למשל, אתה ללכת לטבול את זה במלח, בשביל ללכת למתק את הטעם, זה אסור. כנפשך, דומרים, כנפש של בעל הבית, כך נפשו של פועל. מה נפשך? כמו הנפש של בעל הבית, אז אוכל, אוכל לפני סיום המלאכה. ואז הוא פטור ממעשרות כידוע, אז אף נפשו של פועל תעשה בדיוק כמוהו. אוכל הוא פטור, תאכל לפני זה ופטור מהמעשר, ואז אין לך דין כמו לוקח שאתה חייב במעשר. מי שקונה חייב במעשר אפילו לפני שנגמרה מלאכתו. אתה בדיוק כמו הבעל הבית, תאכל את זה לפני שנגמרה מלאכתו, ואז תהיה פטור מעשר, וזה הוא רוצה, רוצה לחסוך מעשרות. הלאה, בסובך דורשים מפה שהתורה התורה, הותרה אכילה מזביעה, ולא אכילה גסה. אם אתה כבר אכילה גסה, זה אנחנו לא נותנים לך אישור לכל הפועל. ומה שכתוב אל כליך לא תיתן, אנחנו דורשים שדווקא בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית, שזה הגמר מלאכה ומחובר לקרקע, זה כבר דרשנו, זה התחלנו עם זה, דווקא אז אתה אוכל, ובשעה שהיא אתה נותן לכליו של בעל הבית, היא אתה אוכל. יהיה לנו בשורות טובות, זכות אתה אלוקי רבי שמעון בן יוחאי, נגיד עלינו בעדינו, תורתו מגן לנו, בשורות טובות, אשריך רבי אליהו, כל הישועות, שבת שלום מבורך.